פרק 43, בכל יום נתון, איתנו היום קולו, בעצם לא קולו,
גופו
של ראם שרמן, שצרוד מאוד, ולכן זה יהיה פודקאסט בעיקר שלי.
ואני מדי פעם אתן לכם הצעה שאתם לא יכולים לסרב לה.
מהצפרדע בשם ראם שרמן. חברים, תקשיבו. תקשיבו טוב, בבקשה, תקשיבו טוב. ראם הוא צרוד, אחת מהסיבות לכך, בגלל שהוא לא לוקח את הוויטמינים שלו כל בוקר. אני כן לוקח את הוויטמינים שלי כל בוקר. ויטמין C, אומגה 3, גם טבליות שום. ואת כל הדברים האלה אתם יכולים לקנות בוויספורט. אנחנו הולכים לתת את הלינק לחברה הזאת, והם, אם אתם רושמים, אם אתם מגיעים מאיתנו ורושמים 8801, זה הקוד,
צריך לרשום את זה בקוד הקופון.
בקוד הקופון?
בקופה.
בקופה. שמעתם את ראם שלא לוקח את הוויטמינים שלו. הם יעניקו לכם 15% הנחה לכל המוצרים באתר. אז אנחנו מבקשים ממכם. אנחנו ניתן את הלינק לחברה בשביל לתמוך בנו. בשביל שנוכל להמשיך לעשות את הפודקאסט הזה. תיכנסו, תקנו ויטמין. יש הרבה ויטמינים שעולים הרבה מאוד כסף. אצלהם הוויטמינים זולים מאוד. בטח ביחס למה שאתם רואים בחנויות, תיכנסו, תקנו ויטמינים, תהיו בריאים, ואנחנו מתחילים. אנחנו נתעסק קודם כל ב-NBA, סוג של סי הפגרה, ואנחנו נתעסק בעיקר בווינרים ולוזרים בשוק העברות ב-NBA, ב-free agency, ואני חושב שנתחיל עם הווינרים, לא, ראם?
עדיף כך.
אוקיי, אני חושב שה... לפני שאנחנו מתחילים לדון בשוק העברות של ה-NBA, צריך להתחיל בשתי אנקדוטות. הראשונה, תקרת השכר לא גבוהה כמו שחשבו שהיא תהיה. היו בטוחים שהתקרת שכר...
תסביר לנו למה.
אוקיי, אז אני מסביר. התקרת שכר לא גבוהה כמו שחשבו שהיא תהיה, היא תעמוד על 99 מיליון דולר, שהתקרת שכר, תקרת ה-luxury tax, המס לוקסוס, היא 113 מיליון דולר, שזה אומר כל קבוצה שמשלמת מעל 113 מיליון דולר, צריכה לשלם בעצם מס מאוד גדול, בערך פי 2 יותר ממה שהן משלמות לשחקנים מעבר לתקרה, לשאר הקבוצות. אז אנחנו מדברים על אם קבוצה משלמת 130 מיליון דולר לקבוצה שלהם, הם צריכים בעצם לשלם 130 פלוס מס לוקסוס של בקרוב ל-30-40 מיליון דולר. זה משתנה, יש כל מיני הסברים שאנחנו ניתן לינקים להם וכו'. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כולם או שרוטפים אחרי גולדן סטייט, או שלא רוטפים אחרי גולדן סטייט. מה זה אומר? או שהם מחליטים, טוב, אנחנו הולכים לנסות לנצח את הדבר הזה, ולכן אנחנו נעשה פעולות מאוד גדולות, ופעולות מאוד משמעותיות, בשביל לצבור כמה שיותר כישרונות אצלנו, ואולי יהיה לנו צ'אנס מול גולדן סטייט, או שהם אומרים, אנחנו מבטרים על כל העניין הזה של האליפות, אנחנו בונים ל-2022, 2023. אז על הציר הזה נע בעצם הווינרים ולוזרים של שוק העברות הקיצי הזה, שבשנה הבאה יהיה הרבה יותר פרוע, ואנחנו נסביר עוד מעט למה. אז ככה, קודם כל הווינרית הגדולה של שוק העברות, כמו הווינרית הגדולה של הליגה, זאת גולדן סטייט ווריורס. גם מצליחה להביא את קווין דורנט ב-53 מיליון דולר לשנתיים, שזה מחיר פרוע. מעולה עבור שחקן כזה, הוא בעצם הקריב מסחרו בשביל להמשיך בקבוצה, בשביל שסטף קרי יחתום על חוזה של 200 פלוס מיליון דולר לחמש שנים.
וגם בשביל להקל על הבעלים.
נכון, בשביל להקל על הבעלים את המס לוקסוס, בשביל שאיגודלה יגיע, יישאר בקבוצה. איגודלה עשה כמה טריקים ממש מעניינים מבחינת מסע ומתן לגולדן סטייט. האמת היא זה יהיה שווה לראות ולקרוא על זה יותר בהמשך השנה, כי עכשיו לא יודעים הכל, אבל הוא כן הלך בעצם, הוא בעצם מרים טלפון לסן אנטוניו, אמר להם, יו, 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 רוצים אותי? ואז כאילו, גולדן סטייט אמרה, רגע, לא ייתכן שאנחנו נאבד את איגודלה, אחד מהשחקנים הכי חשובים בסדרי הגמר, והם החתימו אותו על חוזה מאוד טוב לגילו. הם גם השאירו את שון ליבינגסטון, שהוא שחקן מאוד חשוב, ויותר מזה, הביאו את עומרי כספי וסוואג פי ניקי יאנג. שניהם קלעי שלוש אדירים ב-NBA, גם כספי וגם יאנג, שניהם מתאימים לכדורסל של גולדן סטייט, לקאץ' ושוט, ואם הם מקבלו את הזריקות החופשיות שלהם, והם מקבלו את הזריקות החופשיות שלהם שיש מסביב דורנט וקרי וכאלה, אז הם הולכים להיות מאוד מאוד משמעותיים בקבוצה הזאת בשנה הבאה.
גולדן סטייט עשו בעצם את מה שכל קבוצה בצהוב כחול עושה.
התחזקו עוד יותר?
לא, אם קולים עליך הרבה, אתה פשוט לוקח את השחקן.
אוקיי. נכון, אבל כספי קלע עליהם הרבה פעם.
זה נכון רק לישראל. גם במכבי וגם בגולדן סטייט.
ואני חושב שהם גם הביאו את ג'ורדן בל, שהוא סוג של, הוא לא ג'וול מגיק, הוא לא בגובה שלו, אבל הוא שחקן שנותן בלוקים, לוקח ריבאונדים, שחקן שהם קנו בעצם משיקגו בולס, בחירת דראפט של שיקגו בולס ב$3.5 מיליון. רכישה, לפי דעתי, מצוינת. אנחנו יודעים שהרוקים של גולדן סטייט נבחרים בקפידה, ופטריק מקאו שיחק בגמר ונתן הצגה יפה. אז הקבוצה הזאת, שהייתה הקבוצה הכי טובה בליגה בי פאר, כפי שראינו, התחזקה.
ביחד לשנה שעברה בטוח.
כן. אני לא, ג'וול מגיע, יש עדיין דיבורים שהוא יישאר וזה, אני בספק שהוא יישאר, כי הוא שווה יותר מהכסף שהוא קיבל בשנה שעברה, בעיקר בזכות הדקות הטובות שהוא נתן, כשהוא קיבל אותן. אבל בגדול, ג'ורדן בל פשוט מתאים יותר לתפקיד ממנו, זה 2.06, הוא לא בגובה של מגיע, אבל הוא כן בלוקר מצוין וריבאונדר מצוין, ושימו לב לשם הזה, ג'ורדן.
גם דורנט, 2.06, ומגן יותר טוב מ-99% מהליגה.
כן, אתה יודע שיש מצב שדורנט הוא לא 2.06, שזה כאילו רק הרשמי, לפי דעתי הוא 2.11 או משהו, באמת, כאילו, אני לא צוחק, לפי דעתי יש מצב שהוא יותר גבוה ממה שרושמים.
הוא הולך טיפה שפוף.
כן, יש מצב, תראה, בונה, הוא פאקינג סנטר, כאילו, באמת, הוא...
כמה שאני רואה אותו בטלוויזיה, רק בא לי להגיד לו, תתיישר, יהיה לך גיבנת.
בסדר, יהיה לו כסף לתקן את זה. אז זה הווינרית הגדולה של הקיץ. יש שאומרו שגולדן סטייט הורסת את הליגה, בוא נגיד, המנהלים של הליגה לא חושבים ככה, כי הם מדברים על שיאים חדשים של צפייה ועניין ומעורבות בטוויטר וברדיט וכל הדברים האלה, ואנחנו בשנה הבאה גם יהיו חסויות על החולצות של הקבוצות, ויהיה יותר כסף בליגה.
כדי לפצות על הירידה בתקרת שכר.
כן, אגב, התקרת שכר ירדה הרבה בגלל שהפלייאוף היה קצר יותר מהרגיל. כל משחק כזה של גולדן סטייט בגמר, זה שווה בסביבות $2.5-5 מיליון יותר בתקרת שכר. אז הם בעצם ניצחו ב5 משחקים והם ב7, ולכן יש תקרת שכר נמוכה יותר, אבל זה לא משנה, כי הליגה בדרך למעלה, וגם המנהלים אומרים את זה, גם השחקנים אומרים את זה, ואתה יודע מה? למרות שאומרים שהמזרח הוא פח השפע, אני מסתכל על המזרח ואני רואה כמה דברים מגניבים. אוקיי, ועוד מעט אני עובר לווינרית השנייה, כי היא במזרח. מילווקי, קבוצה צעירה ומרגשת, כמעט ולא סופרים אותה. פילדלפיה, הפרוסס מגיע לאיזשהו סוג של C. יש לך שם שני מספר אחד בדראפט, עוד את ג'ואל אמביץ' ומספר 3, שהוא שחקן עתידי. הם הביאו את ג'י ג'י רדיק. יש להם הרכב ממש ממש מגניב, בן סימונס ומרקל פולס. ואני מאמין שהם הולכים להיות גורם מאוד מרגש בליגה הזאת. אז אנחנו גם מלווקי, גם פילדלפיה, גם טורונטו, קליבלנד עדיין הולכת להישאר חזק, למרות שהיא אחת מהלוזריות של שוק השחקנים, ואנחנו נדבר על זה. ובוסטון סלטיקס, בקיצור, ויש עוד קבוצות, כלומר, הם הרבה יותר גרועים מהמערב, כן? אבל זה לא כזה דיזסטר כמו שהם עשו את זה. נכון, ברוקלין זה באמת נורא והיום, וניו יורק ניקס זה נורא והיום,
שיקגו.
שיקגו זה נורא ביום.
שבוגדת באוהדים שלה, כמו שמזמן לא ראיתי.
שיקגו זה נורא ביום, אבל אני חושב שאינדיאנה לא כזאת חלשה כמו שעושים ממנה. אני חושב שכן יש להם סגל נחמד, וסגל צעיר שהולך להיבנות.
לן סטיבנס הוא התקווה הגדולה שלהם.
סטיבנס
הוא המוביל כדור כרגע.
כן, אבל יש להם עוד כמה חבר'ה, כמו ליף וכאלה שאני מאמין בהם.
באמת?
כן.
איזה התהפכות?
לא התהפכות מוחלטת, בגלל שראיתי באינדיאנה זה, אם להגיע לאיזשהו מקום, אז זה לאינדיאנה. גם מקומות זה גם מקום שמבין כדורסל, והכדורסל שהם מצפים מהם הוא טיפה שונה. אבל בכל מקרה, נכון, המזרח לא טוב, אבל הוא לא גרוע כמו שעושים ממנו. ואם אנחנו כבר מדברים על המזרח, אז בוסטון סלטיקס עוד אחת מהווינריות הגדולות של שוק העברות השחקנים, או של הפרי אג'נסי. אחת מהסיבות זה גורדון היוורד. הם הביאו טופ 20 פלייר, אחד מהקלעים היעילים והמוכשרים בליגה, שחקן שהוא בעצם השחקן ה-NBA המודרני, ארוך, עם קורדינציה גבוהה, יכולת חדירה טובה, יכולת כליה טובה. אני מאמין שהוא הולך להוסיף לקבוצה הזאת המון.
מצד שני, קלי אולינק הלך.
נכון, וזה נורא עצוב. למיאמי הוא הלך.
איכן שלבנים תמויים הולכים למות.
הוא קנדי, הולך להיות במיאמי. זה הולך להיות מעניין עם קלי אולינק שם. אבל מלבד גורדון היוורד, שהוא שחקן מצוין, ואנחנו ניתן גם לינקים שמסבירים למה הוא שחקן מצוין, הם הביאו את הרוקי שעשוי להיות רוקי השנה. אוקיי? את ג'ייסון טייטום. כשמסתכלים על קודם כל כשמסתכלים עליו, אז רואים שהוא שחקן סופר סופר מוכן. הוא פולישט לחלוטין, כמו שאומרים באנגלית. הוא סמוד, הוא חלקלק, הוא יש לו מעין פול פירסיות כזאת אליו, אפילו קובי בריינטיות, יש לו מלא תנועות כליה, תנועות רגליים מצוינות, הוא נראה חזק, הוא נראה גמיש.
הוא גבוה מבריינט ופירס בכמה סנטימטרים טובים גם.
לא, מפירס לא, אבל מבריינט.
הוא לא 2.03, 2.04.
הוא 2.02. ובדיוק, שהוא היה השחקן הכי טוב שם, הוא שיחק 33 דקות במשחק, ועשה 16.8 נקודות ו-7.3 ריבאונדים. בסאמר ליג, שזה רמה יותר גבוהה מהקולג', כי בקולג' יש כמה חבר'ה שהם לא שחקנים, ובסאמר ליג כולם שחקנים, יש לו 30...
לא כולם. לא כולם, אבל... אל תשתוללו, לא כולם.
לא כולם, אבל כן, הסאמר ליג היא כן רמה לא נוראית, כן? אי אפשר לדעת כלום מהסאמר ליג בעצם, אבל הרמה לא נוראית. אז יש לו 18 נקודות למשחק, 18.2 ו-8.8 ריבאונדים. כלומר, הוא השתפר. ואנחנו, ויודעים עליו שהמוסר עבודה שלו מצוין, ויודעים שהוא שחקן מאוד חכם, וברד סטיבנס ישב איתו, וישב עם מרקל פולץ, וביחד עם דני איינג' הם החליטו להחליף את הבחירה הראשונה בבחירה השלישית עבור בחירה נוספת בשנה הבאה או בשנה שאחרי, בשביל להשיג את ג'ייסון טייטום. אוקיי? כי הם אמרו עליו שהוא הולך להיות השחקן הכי טוב בדור, בדראפט הזה, שזה דראפט אחד מהטובים שהיו בכל מקרה. אז חוץ מטייטום יש גם את ג'יילן בראון, שהוא סוג דומה מאוד, הוא שחקן דומה מאוד לגורדון היוורד ולג'ייסון טייטום, ולג'יי קראודר, שג'יי קראודר הוא רמה אחת מתחתיהם, לפי דעתי, מבחינת איכות.
מהחמישייה של בוסטון כרגע?
לא, אז החמישייה, אחת מהסיבות שהביאו טייטום, זה בשביל שתהיה יכולת לעשות חמישייה של ג'מבו בול, של כמה שחקנים, כולם מעל 2 מטר, שפשוט ינסו להיות יותר גדולים, חזקים ומהירים מהקבוצה השנייה, וזה מאוד יעיל כשיש לך שחקן כמו איזיה תומאס בקבוצה, שהוא מגן לא הכי מוכשר, והוא הקלה הכי טוב בקבוצה הזאת, כן? אבל מאוד יכול להיות שהג'מבו בול הזה, נגיד בראון באחד או שתיים, מרקוס סמארט שהוא שחקן שיכול לשמור על גבוהים, והוא שחקן מצוין, קראודר, גורדון היוורד, טייטום, אל הורפורד, יש להם יכולת לשחק גדול. אבל החמישייה זה עם איזיה תומאס, אני מתאר לעצמי שזה יהיה, ויש להם את, והם הביאו את מרקוס מוריס, שהוא קודם כל, כשמסתכלים על הסטטיסטיקות שלו, אז רואים, אוקיי, הוא לא לוקח הרבה ריבאונדים, והוא לא כזה קלה טוב, אבל צריך לזכור שהוא היה עם אנדרה דורמן, ששאב את כל הריבאונדים, ואת הקליעות גם כן, הוא לא קיבל יותר מדי צ'אנסים בדטרויט פיסטונס הזה, אבל מוריס, אנחנו יודעים שהוא שחקן, אם הוא יישאר חופשי ולא ייכנס לכלא, אנחנו יודעים שמוריס הוא שחקן ממש בקשוח, אישיות טובה, מה זה אישיות טובה? אישיות הקשוחה, בן אדם שמוכן לתת את התחת לקבוצה שלו, יכול להיות שהוא ייכנס
זה לכלא. זה לא יעבוד אם אל אורפורד לא יחזור למה שציפו ממנו.
אני לא חושב, אני חושב שקיבלו בדיוק מה שציפו מאל אורפורד, פשוט חושבים שבגלל שהוא מקבל שכר גבוה, הוא צריך לספק מספרים של, סופרסטאר.
זה לא המספרים, זה הדבק, הוא כמו גרין, מהבחינה הזו. והקבוצה קמה ונופלת על גרין בגולדן סטייט, ואל אורפורד צריך לעלות עוד מדרגה קדימה.
אוקיי, אני אתן את הוויכוח שבוסטון סלטיקס הייתה הקבוצה הכי מגובשת בשנה שעברה, מלבד גולדן סטייט, הרבה מהסיבה הפשוטה שהם שיחקו כדורסל עם שחקנים לא ברמה הכי גבוהה, והם היו מקום ראשון במזרח. אני מדבר על קלי אונילי כאלה, וגם מרקוס סמארט, שהוא לא הקלה הכי טוב, למרות שהוא משתפר, ויש וידאוים שלו זורק לשלשות מרחוק.
השלשות לא נכנסו נגד קליבלנד, הם הגיעו לזריקות, השלשות לא נכנסו.
אז עכשיו יש לך פשוט יותר איכות, איכות התקפית, גם טייטום וגם איוורד. הם איבדו את אייברי ברדלי, אבל בסופו של דבר אייברי ברדלי
הוא שחקן שנפצע. דווקא מעניין קצת לדבר על כל הקבוצות שהיו אמורות לעשות דברים, ציפו מהם, ולא קרה כלום. מיאמי, סן אנטוניו.
אנחנו נדבר על הלוזריות עוד מעט.
היית שם אותם בלוזריות?
כן. אנחנו, אחת מהקבוצות, הווינריות זה יוסטון, שאמורה להשלים את הטרייד על קרמלו אנתוני. קריס פול, ג'יימס הרדן, קרמלו אנתוני, זה הרבה פייר פאוור, הם הביאו גם את פי-ג'י טאקר בשביל הגנה. יש להם עדיין סוג של תסגל של השנה שעברה
בלי בברלי.
זהו. אז השאלה פה, השאלה עם יוסטון זה כמה הם יעבדו עבור המאמן. אנחנו יודעים שמייק דיאנטוני וקרמלו אנטוני אשכרה לא הסתדרו ומשהו לא הסתדר, אבל הם לא הסתדרו בניו יורק ניקס, וניו יורק ניקס זה מקום שאנשים הולכים אליו כדי לא להסתדר. ואני חושב שבתוך הסטינג החדש הזה של יוסטון עם ג'יימס הרדן וקריס פול יהיה משהו אחר. השאלה היא ככה, האם הרדן מוביל את הכדור, יוביל את הכדור, ייגע בכדור מספיק? אני לא רואה את זה קורה עם קריס פול. האישיות של קריס פול זה אישיות מאוד דומיננטית. לפי דעתי הם הביאו את קריס פול בשביל שינצח להם משחקים בדקות האחרונות, מה שהרדן לא תמיד עשה. אז צריך להיות איזשהו איזון אנושי בין הרדן לקריס פול, ואז מכניסים משם את קרמלו אנטוני, שאני לא יודע כמה הוא מוכן לכדורסל ברמה הכי גבוהה. שמה,
זו קבוצת הגנה אשפה.
לא, עם פי-ג'י טאקר וקריס פול, שהם שחקני הגנה סבירים, וקרמלו אנטוני שרוצה.
קריס פול 1.83 מטר.
לא משנה, הוא שחקן הגנה טוב.
בסדר.
הוא שומר על הגנה.
בסופו של דבר, יש מיסמאץ', כי אתה עולה לשחק גם עם הרדן וגם עם פול, וגם בעידן השמאל בול הנוכחי, יש פה בעיה מאוד מאוד ברורה. ואני מכבד את זה שיוסטון זה עם סקור נורא גבוה, והכל מגניב בתוצאות של 130-120, אבל יש פה בעיה אינהרטית בתוך הקבוצה הזו.
אני גם כן חושב שזה לא השילוב המושלם. אבל אין בגלל הרדיפה הזאת אחרי גולדן סטייט, אתה צריך לקחת הימורים ולהביא כמה שיותר כישרונות שיהיו לך על המגרש. כישרונות קליעה, כישרונות הגנה, אתה צריך את זה. אז ברגלר סיזן, אני כן רואה אותם קולים 130 נקודות כמה פעמים במהלך העונה. כלומר, זה כן קבוצה כזאת שתעשה את זה. הם הביאו את קריס פול בשביל קשיחות יותר, נגיד של קשיחות התקפית יותר, מישהו שיהיה מוכן לקחת את הכדור לתוך הסל, לחדור, אולי לעצור בחצי מרחק ולקלוע. אני באמת מעניין אותי יהיה לראות את הקבוצה הזאת, זה אחת מהקבוצות שיותר מעניין לראות בשנה הבאה, רק כדי לראות איך הכישרונות האלה הופכים לקבוצה.
אני חושב שאוקלהומה תנצח אותם בפלי אוף.
אז זהו, והנה עכשיו אנחנו מגיעים לווינרית הנוספת בשוק החופשי, שוק העברות החופשיות ב-NBA, אוקלהומה. אוקיי, אם אנחנו מסתכלים, אז אם אתה מסתכל על אוקלהומה, אז יש להם ממש חמישייה הגנתית נהדרת, אוקיי? אם ראסל ווסטברוק, אם אנחנו מוציאים את ראסל ווסטברוק, לא מוציאים אותו, כן? אבל הוא יכול לעשות הגנה מצוינת אם הוא רוצה. הוא פשוט לא כל כך רצה. בשנה שעברה, בגלל שהוא התמקד בעיקר בהשגת הטריפל דאבלים, ופחות בעבודה הגנתית. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה, זו קבוצה שיכולה להיות ההגנה הכי טובה בליגה.
בוא נזכיר בפלייאוף לפני שנתיים.
כן. אנדרי רוברסן, שהוא קלה נוראי, אחד מהגרועים בליגה, אם לא הכי גרוע בליגה, אבל שחקן הגנה יכול להגן על כולם, שחקן הגנה אולי הכי טוב. כולל, דרך אגב, כולל לברון, הוא יכול לעשות הגנה טובה. פטריק פטרסון, אחלה שחקן הגנה. פול ג'ורג', שחקן הגנה טוב. סטיבן סמית? אדם סמית? לא. הניו זילנדי שלהם. הסנטר ניו זילנדי, אוקלאומה... אדמס.
אדמס. סטיבן אדמס.
סטיבן אדמס. כן. סטיבן אדמס, הסנטר, אחד מהסנטרים, ההגנה הכי טובים, וכמובן ראסל ווסטבורק. ואנחנו מדברים על התקפה, שאם היא תהיה טיפה יותר אינטליגנטית מאשר שנה שעברה, שאינטליגנטית זה אומר, תניעו את הכדור יותר, תמסרו למי שחופשי וכאלה, אז יש לך גם את פול ג'ורג' שהוא טופ 20 שחקני התקפה בליגה, ה-MVP של העונה שעברה, אתה זוכר שהוא זכה ב-MVP? ראסל ווסטברוק. רוברסון זה כמובן לא השחקן הכי טוב בזה.
הייתי בטוח שמכריזים על זה רק באמצע העונה הבאה.
אבל יש לך ממש שחקנים שיכולים to go get a basket, כמו שאומרים, ואני חושב שהם התחזקו נורא מהשנה שעברה, הם העבירו את סבוניס ואולדיפו המאכזבים מאוד לאינדיאנה. שוב, זה סטינג, הם היו בסטינג, במצב שהם לא כל כך יכולים להצליח בו סבוניס ואולדיפו, בגלל שראסל ווסטברוק שלט בקבוצה הזאת באופן טוטלי, והוא המשיך לשלוט, אבל לפעם יהיה לו מישהו אחר שישלוט לצידו.
כבר הרבה שנים באינדיאנה לא היה סנטר לבן גדול מאירופה.
נכון.
20 שנה, מאז ריק סמיץ.
הבעיה היא שהוא לא כזה גדול, סבוניס.
נכון, לצערו הוא לא אכל כמו אבא כשהיה ילד.
הוא לא קיבל את התרופות מהקומוניסטים.
אבא שלו היה שם משקל על שקיל, ושקיל היה אומר, יש פה משהו. יש פה משהו.
אובה. אז יהיה מעניין מאוד לראות את אוקלאומה. מעניין, ושימו לב לזה, ואנחנו עוד ניגע בלוס אנג'לס לייקרס בהמשך, אבל סם פרסטי אמר, סם פרסטי שהוא הג'נרל מנג'ר של אוקלאומה, אמר שהם הגישו את ההצעה לסופרמקס, לווסטברוק, כלומר הסופרמקס הוא יכול לחתום על חוזה של 200 מיליון פלוס, 200 מיליון דולר פלוס לחמש שנים, וווסטברוק עדיין לא חותם.
מי עוד לא חותם? ג'ון וול.
ג'ון וול לא חתם על חוזה כזה, ויש דיבור כללי כזה ב-NBA, שלברון הולך להגיע ללוס אנג'לס לייקרס. הדיבור, לברון לא יגיע ללוס אנג'לס לייקרס, ואז כאילו יתחיל להגיד, אוקיי, אני מביא את האהוב, אני מביא את האהוב. הוא יגיע עם חבילה. ועכשיו, ביל סימון זה העלה את ההשערה, שבגלל שג'ון וול לא חתם בוושינגטון, והחוזה שלו נגמר ב-2019, יהיה איזשהו טרייד לייקרס וושינגטון. דימרקוס קאזנס הוא חופשי, הוא יגיע ללייקרס, יחד עם לברון, ואז יהיה לך לברון, ג'ון וול, ודימרקוס קאזנס באותה קבוצה, ופול ג'ורג' שכולם בליגה כאילו יודעים שהוא הולך להגיע ללייקרס, למרות שהוא עצמו אמר it's overstated, כלומר יותר מדי הזכירו את זה, אבל הוא מלייקרס, הוא אמר שהוא רוצה מעדיף את לייקרס וכולי, והוא לא...
מלוס אנג'לס, מכוון.
כן, מלוס אנג'לס, נכון. ואז כאילו יש דיבור על שהחמישייה הזאת תתכנס בלייקרס. אני עדיין חושב שיש סיכוי שראסל ווסטברוק, שהיה דיבור עליו לייקרס, וגם הוא מאזור לוס אנג'לס, ראסל ווסטברוק, העובדה שהוא לא חתם עדיין על חוזה באוקלאומה, אולי אומרת משהו. אוקיי? ואם אנחנו חושבים על לברון ג'יימס, שרוצה להגיע למערב, לטריטוריה של אוקלאומה, ומה שנקרא להשתין להם ב... לא אוקלאומה, לטריטוריה של גולדן סטייט, ומה שנקרא להשתין להם במערב, ולנצח אותם שם, ואז לעלות לגמר ולנצח את הקבוצה שבמזרח, לא משנה מי, אז אנחנו מדברים על אפשרות די מדהימה של לברון ג'יימס, פול ג'ורג' וראסל ווסטברוק באותה קבוצה, אולי דימרקוס קאזן, וכשאנחנו חושבים, אתה יודע, על ברנדון אינגרם ולונזו בול וכל מיני צעירים כאלה שיש בלוס אנג'לס לייקרס, אז אני לא פוסל את האפשרות הזאת.
תשמע, כל אפשרות שלא תהיה עם לברון ב-LA, תהיה במקסימום שנה, שנתיים.
אני לא בטוח.
אתה חושב שהוא שחק עד איזה גיל? 40?
איכשהו נראה עכשיו, עם השרי קור שלו, והשמירה שלו על הגוף, ואני לא יודע מה הוא לוקח עוד, הוא נראה שהוא יכול לשחק עוד 5 שנים בקלות.
אוקיי, אז עוד 5 שנים. אז הורדנו את השנה הזאת, זה 4. וארבע, מתי שיש דעיכה בסוף, אני אומר...
אוקיי, בסדר, אבל ארבע שנים, ארבע שנים של לוס אנג'לס
ליגרס, זה מתאים. אז אני מחזק אותך שאני אומר שהוא יכול להיות, אני מניח שאם הוא יעשה את המהלך הזה, זה בשביל 2 חזקות מאוד.
כן, המהלך הזה זה בשביל בעצם לחרבן על גולדן סטייט. Pardon my French. אוקיי, עוד אחד מהמנצחים שלפי דעתי זה דאלאס, שהם הביאו את דניס סמית ג'וניור, שיכול מאוד להיות שהוא השחקן הכי טוב בדראפט. יש כמה שחקנים כאלה, אבל הוא בחירה עשירית. ניו יורק ניקס, צ'יט, סליחה, ניו יורק ניקס ויתרו עליו, שזה מראה, לפי דעתי זה איזה קרמה כזאת, שמראה, ניו יורק ניקס ויתרו עליו, יחתכן מאוד שזה. הגיע לתרבות טובה מאוד בדאלאס, מאמן מצוין. אומרים שהוא אחד מהשחקנים הכי אתלטים שאי פעם הגיעו ל-NBA, שזה אומר משהו. כשמסתכלים על הדנקים שלו, שהוא נותן דנקים, הם מטורפים. זה נראה כאילו האיש קופץ.
הוא נראה את וינס קארטר הבא.
כן, הוא קופץ וקופץ עוד. כאילו זה
משהו מחשיב. יש לו גם אחלה ג'אמפ.
יש לו אחלה ג'אמפ. הוא שחקן סופר אינטליגנטי. אומרים שבפגישות בדראפט הוא הרשים שם את כל האנשים בשיחה מאוד בוגרת וביכולת התנהלות מאוד בוגרת. הוא גדל עם אבא יחיד, כלומר עם אבא חד-הורי, שזה די ייחודי ב-NBA. בארצות הברית בכלל. והוא שחקן שממש ממש מרגש לראות. אני חושב שאת זה שדאלס הביא אותו, הופך, הם מביאים מישהו שיכול להיות סופרסטאר בקבוצה כבר בשנתיים הקרובות.
תודה מי...
ודירק נוביצקי חתם על חוזה מאוד נמוך, כדי להיות שם, להיות מנטור. נואל ככל הנראה ימשיך בקבוצה, יש להם קבוצה שנבנית מחדש, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את דאלאס.
גם דרק תבחר מקום ג'י, אם אני זוכר נכון. או ג'י או שמיני.
כן, אבל דרק, אני אגיד לך, הסיפור עם דרק הוא סיפור קצת אחר, בגלל אתה יודע שזה מגיע מגרמניה, ואתה יודע, אתה לא...
ניו יורק ניסו להביא את הדרק הבא, וזה נראה לי...
אז זהו.
היה טעות.
אוקיי, יש לך את פורזינגיס, אני לא יודע אם זה טעות, אבל זה ניו יורק. אוקיי, עוד קבוצות מנצחות, דנבר הביאו את פול מילסאפ, יש להם כמה... שחקנים סופר מרגשים, כולל יוקיץ', כולל ג'מאל מורי. יהיה מאוד מעניין לראות את דנבר הכל יהיה מעניין. למה ה-NBA League Pass לא נותנים לנו ספונסר שפחסות? אנחנו ממש כאילו מקדמים את ה-NBA פה בטור.
רק יחזור לי הכל ואני אתחיל לדבר איתם.
טוב.
אז... מילסאפ אמור לעזור ליוקיץ' עם ההגנה.
כן, מילסאפ אמור לעזור לגרעין המאוד צעיר הזה בדנבר, בעצם ללמוד טיפה יותר, להבין טיפה יותר. יש להם קבוצה שהיא אחת מהמוסרות הכי טובות בליגה עכשיו, עם מילסאפ ויוקיץ', יש להם בעצם פוינט פורורד ופוינט סנטר, ובעצם כולם יכולים לשחק עם הכדור, וזה יהיה מאוד יכול להיות שאנחנו נראה כדורסל סופר מודרני בדנבר, ויהיה ממש מעניין לראות את זה. מינסוטה היא קצת קבוצת 90's, אוקיי? אני אסביר את עצמי. הם הביאו את ג'ימי בטלר, הביאו את ג'ף טיג, יש להם את אנדרו ויגנס ואת קייל אנטוני טאונס. הקליעה משלוש שמה היא לא משהו שהולך להיות חזק. הביאו גם את טאוג' גיבסון. כלומר, הם הביאו פורדים מאוד קשוחים, שחקני הגנה קשוחים, וזה סוג של שיקגו בולס של לפני 4 שנים. ויהיה מעניין לראות איך הם משתלבים בכדורסל המודרני הזה של הרבה זריקות משלוש, של הרבה חדירות והרבה שטח בצבע.
מישהו יצטרך להעלות את השלושות שלו בעוד 5-6%.
אז זהו, אני לא יודע אם יש להם את המישהו הזה, כי בטלר הוא אוקיי, וויגנס הוא אוקיי בקטע הזה, אבל אני לא רואה מישהו שם שמצליח באמת להיות, להפוך לשוטר משלוש, שיפתח את המשחק הזה. עם זאת, אני אומר, קארל אנטוני טאונס, הוא בעצם השחקן הראשון מאז 1994, מאז שקיל אוניל, שיש לו ממוצעים של 25 נקודות עם 12 ריבאונדים ו-60% קליעה יעילה, TS. רק, בכל ה-NBA, רק לברקלי וקרים ודייוויד רובינסון היו אחוזים כאלה, וכמובן שקיל. אז אנחנו כן מדברים על ביגמן שהוא יכול להיות משמעותי בטירוף. אני לא יודע אבל כמה הקבוצה הזאת מתאימה לו. לא. יהיה מעניין, כי הוא... יהיה מעניין לראות את מינסוטה כמו אחת. אוקיי, עוד קבוצה שמוינרן דיברנו עליה, פילדלפיה, ומה אתה אומר על טורונטו? זה שהם בעצם השאירו את הסגל הקיים...
מינוס דמרי קארול.
מינוס קארול שהיה מינוס בשנה שעברה, ופיג'י טאגר שלא המשיך. הם השאירו את דרוזן, הם השאירו את לאורי, מה, כאילו... האם זה קבוצה עדיין מקום רביעי, במקום רביעי חמישי במזרח?
כן, כי תלוי אם פילדלפיה תישאר בריאה, אז כנראה שהיא תתפוס את המקום שלה. אני חושב שפילדלפיה יכולה...
מה עם מילווקי? אנחנו שוכחים את מילווקי. מילווקי אומנם לא התחזקה יותר מדי...
אבל התבגרה בעוד שנה.
התבגרה בעוד שנה, ויש להם את השחקן שאולי פוטנציאלית יכול להיות השחקן הכי טוב ב-NBA בעשור הקרוב.
כן.
יאניס גריק פריק.
הכל בסדר, אז אני סופר את בוסטון, קליבלנד, מילווקי. אוקיי.
טורונטו.
לא בטוח.
אני חושב שטורונטו עדיין מקום רביעי.
אז זה מה שאני אומר.
אוקיי.
אז אין פה הרבה. המזרח, עם כמה שאנחנו רוצים להגיד שהוא לא נחלש מאוד, הוא היה חלש כבר.
היה חלש, אבל יש כמה דברים מרגשים שקורים
במזרח. אבל שיקגו עפה בטוח מהפלייאוף.
מיאמי קבוצה יותר חזקה.
מיאמי תיקח את המקום של שיקגו כנראה.
אולי, כן. מיאמי, לפי דעתי, גם כן מתחזקים בשנה, יש להם מאמן מצוין, יש להם גבוהים, נהדרים, אולי ווייטסייד ישחק יותר בשנה ויוסיף הרבה. עוד אחת מהקבוצות שעשתה כמה מהלכים ממש טובים, סקרמנטו קינגס, גם הביאו את דיארון פוקס, שהוא רכז אדיר ממה שאפשר היה לראות בקולג' ובסאמר ליג, גם הביאו את וינס קארטר, כאילו נראה שהם גם פתחו לעצמם אפשרות להחתמה מאוד גדולה בקיץ הקרוב, בגלל שהם בעצם, הביאו את זאק רנדולף. לפי דעתי הם התחזקו, יש להם את בדי הילד עדיין, וזה כאילו נראה שוולאד דיביץ' יודע לאן הוא רוצה לקחת את הקבוצה הזאת, וזה כבר...
וזה ל-45 ניצחונות ומקום תשיעי.
יכול להיות, יכול להיות. אגב, הם התפללו שלייקרס תקבל מקום 2-5 בדראפט,
כי הם לוקחים את זה.
לא, כי בוסטון תיקח את זה, ואז הם לא ייתנו את הבחירה דראפט שלהם ב-2019. אבל בכל מקרה, אם אנחנו כבר מדברים על בחירות דראפט וכו'. לוזרים, נתחיל עם קליבלנד, שדן גילברט, הבעלים, what the fuck are you doing, man? כאילו, יש לך את אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של ה-NBA, ואתה נכנס לקיץ, אחרי שאתה לא ממשיך את החוזה עם הג'נרל מנג'ר שבעצם בנה לך את הקבוצה והצליח לקחת אליפות ראשונה בהיסטוריה של הפרנצ'ייז, יחד עם שעבד טוב עם השחקן, אחד מהכי טובים לברון ג'יימס, הוא נתן בעצם לעוזר ג'נרל מנג'ר שיהיה, בחור בשם קובי אלטמן דרך אגב, שזה... קובי אלטמן זה כמו תמי אברהם שחתם בתמי אברהם, זה המורים של ישראל. קובי אלטמן מורה לסוציולוגיה ותמי אברהם מורה לתנך. אז קליבלנד, קודם כל הם הציעו לצ'ונסי בילופס בערך בוטן וחצי בשביל שיהיה ג'נרל מנג'ר, צ'ונסי בילופס אמר לא, אז הם הולכים על קובי אלטמן כג'נרל מנג'ר, ישלמו לו איזה 800 אלף דולר בשנה או משהו כזה.
שכר רגיל לג'נרל מנג'ר זה באזור 3-4 מיליון.
אפילו יותר, 5-6. דייוויד גריפן היה אחד מהג'נרל מנג'רים שקיבלו את השכר הכי נמוך, 2 מיליון דולר. והוא לא המשיך עם החוזה. דן גילברט, אני לא יודע מה הוא עושה, כי הוא מעצבן את לברון. לברון לא מעורב באוף סיזן של קליבלנד. הם הביאו את ג'ף גרין, הם החתימו את קייל קורבר על חוזה לשלוש שנים ב-22 מיליון דולר, אני לא כל כך מבין, כאילו, אוקיי, טוב, הוא עוד מעט מת מזקנה, באמת, כאילו, אני חושב כאילו על לאן הקבוצה הזאת הולכת, וכאילו כבר ידוע שלברון לא ימשיך, כלומר, אז כל הדינמיקה של הקבוצה הזאת זה דינמיקה של, אוקיי, מה, אנחנו ניתן שנה אחרונה, ואז, אוקיי, נגיד וקיירי ארווינג קצת נפצע בכניסה לפלייאוף. הוא אומר, שנייה, רגע, למה אני צריך להתאמץ פה? או לברון ג'יימס, למרות שלא נראה שהוא ייפצע אי פעם, כן, למה שהוא ייתן את ה-100% שלו בפלייאוף, אם הוא יודע שהוא עוזב? כאילו, זה סתם, זה דינמיקה מאוד מוזרה שהתפתחה. הם עדיין הקבוצה הכי טובה במזרח, אוקיי? כרגע, אם אנחנו שמים את בוסטון, נגד קליבלנד, אני לא יודע אם בוסטון מנצחת אותנו בסדרה של 7, אני חושב שקליבלנד מנצחת 4-2, בעיקר בגלל לברון.
הקליבלנד של משחק מספר 4, תנצח כל קבוצה, כל קבוצה בליגה.
כן.
השאלה כמה פעמים יכולים לעשות את הצורה.
לברון בפלי אוף ינצח כל קבוצה שמולו, אבל אתה רואה שבוסטון מתכוננת למפגש הזה עם לברון. הם מביאים את מוריס, הם מביאים את, הם משאירים את קראודר, שיש לו חוזה מצוין, שהוא טרייד אסט מצוין. הם הביאו את הייוורד ומרקוס סמארט, ומשאירים את מרקוס סמארט. הם כאילו בונים את עצמם למפגש הזה מול לברון, וקליבלנד לא בונה את עצמה. היא כאילו ממשיכה עם המומנטום, נכנסה לתוך מראה שחורה כזאת, בעיה תדמיתית מאוד קשה, ונראה שזה לא
עולה. בוא נדבר על סן אנטוניו, שתי דקות.
אוקיי, סן אנטוניו. סן אנטוניו, אני כאילו, אוקיי, הם הביאו את רודי גיי, שקרא את האכילס שלו, טוני פארקר עם פציעה דומה, קוואי לנארד, הוא השחקן, נגיד, טופ 4 בליגה, אוקיי? אני, וסן אנטוניו תמיד, תמיד, תמיד תפתיע אותך, הם יביאו איזה, מישהו שאף אחד לא שמע עליו, הוא יהיה שחקן של 10-10, ואתה לא תדע את זה. הם כנראה ישירו את סימונס, אבל
יש תחושה של דרדן.
יש תחושה שהם לא יחזקו כמו שהם היו צריכים להתחזק. אני לא יופתע אם הם עדיין יהיו קבוצה של 58-60 ניצחונות. בגלל קוואי לנארד, בגלל ש... איך קוראים לה הצעיר שלהם? הגארד הצעיר. דמורי. הם הצליחו להשאיר את, את גסול ב, ב, בשכר טוב. אני לא יודע מה התכנון שלהם לטווח הארוך יותר, אבל אני סומך על פופוביץ' שהוא יודע איך לבנות קבוצה. עזוב את האינדיבידואלים. אנחנו כן יודעים שפאטי מילס ימשיך, ואנחנו יודעים שלמרקוס אלדריג' ימשיך, למרות שהוא לא הכי רוצה להמשיך.
אולי הגיע הזמן להעיף את כולם, ולעשות כמו שהם עשו ב-97, השאירו את דיוויד רובינסון, עשו טנקינג, קיבלו את דנקן.
אני לא רואה אותם עושים...
הם עשו את זה לפני 20 שנה, וכל 20 שנה האחרונות מבוססות על הטנקינג הזה, שלפני 20 שנה, שהיה להם כוכב אחד ענק, דיוויד רובינסון, וזהו, והם עשו עונה של 20 ניצחונות, והביאו את טים דנקן.
הם לא יעשו טנקינג, קודם כל אתה לא יכול לעשות טנקינג, דבר שני...
לא, השנה בטח שלא.
השנה לא. השאלה בסופו של דבר, אם הם יהיו יותר טובים מהשנה שעברה. ואת זה אני לא רואה אותם, אני לא רואה איך הם הופכים ליותר טובים בשנה.
אם הם יהיו טובים כמו שנה שעברה, זה לא רע. כי במשחק הראשון, הם ניצחו עם קוואי.
הם לא ניצחו.
לא, עם קוואי הם ניצחו.
אוקיי, בסדר, נכון, אבל הם לא ניצחו.
בסדר, כי קוואי נפצע.
אוקיי, יכול להיות שהם היו מנצחים.
אז אתה מבין, אם אני אוהד סן אנטוניו, אתה רק צריך להגיד לי, יהיה בסדר, זה יהיה כמו שנה שעברה, עם קוואי בריא.
שוב, אנחנו גם לא יודעים ממנו ג'ינובלי ממשיך. אנחנו לא יודעים איך טוני פארקר יחזור מהפציעה הזאת בגיל הזה. אז השאלה, אני באמת, אני לא הייתי מגדיר אותם כלוזרים בקיץ הזה, אבל הייתי אומר שהם לא התחזקו כמו שציפו מהם, אתה יודע, ציפו לקריס פול, ציפו למשהו כזה. הכל עוד יכול להשתנות, כן, אבל כרגע זה נראה כאילו שהם לא התחזקו. לוזרים נוספים, קליפרס. אני לא יודע, להחתים את בלי גריפן על חוזה ל-170 מיליון דולר לחמש שנים, לא יודע, הבן אדם לא מצליח לשמור על עצמו בריא, הוא שחקן מצוין, אבל אני לא יודע אם זה עליו אתה בונה את הקבוצה שלך. הביאו את תאודוסיץ' שהוא שחקן אירופאי מצוין.
במקום ג'י ג'י רדיק?
לא, במקום קריס פול.
בסדר, אבל אני אומר, שחקן עזב, שחקן נקבע, והשחקן שעזב זה שחקן של 20 נקודות לערב, ב-NBA, כן, לא ביורוליג.
כן, התאודוסית, אני לא יודע כמה הוא יהיה טוב, פטריק בברלי הוא יהיה שחקן הגנה טוב, אני לא יודע לאן קליפרס הולכים, לא יודע מה ג'רי ווסט רוצה לעשות, הייתי מגדיר אותם כלוזרים בקיץ הזה, כי הם איבדו את קריס פול. מעניין אותי לראות, באמת, עם פטריק בברלי, אני לא יודע אם פטריק בברלי זה לא שחקן שיוביל אותך, או שזה, הוא שחקן הגנה, הוא שחקן משלים מצוין, הוא לא שחקן שאתה בונה עליו. יש שם סיפורים עם דיאנדרה ג'ורדן שלא הכי רוצה להיות שם ורצו להעיף אותו וכו'. אז יש שם בעיות. עוד אחת מהלוזריות, שיקגו בולס. זה נראה כאילו הם עושים טנקינג, אבל הם לא השיגו את כל הנכסים בשביל שהם היו יכולים להשיג, בשביל לעשות את הטנקינג הזה. הביאו את לורי מקינאנן בדראפט, שיש לו סאמר ליג מזעזע, לא שזה יכול, שזה יכול להיות שטויות, אבל לאן שיקגו בולס? זה שיקגו בולס, כאילו, זה לא קבוצה סתם, לאן היא הולכת? ודווין וייד נשאר שם, שאלו אותו למה, אז הוא אמר 24 מיליון סיבות, כאילו, רק הכסף, תעזבו אותי שטויות, אני לא, לא באמת מעוניין בקבוצה הזאת. יש דיבור על זה בכלל שעשו, שישחררו אותו, ישלמו לו את החוזה וישחררו אותו, שילך, ואז אולי הוא יצטרף, לא יודע, לקליבלנד או לחבר שלו, לא יודע, למיאמי חזרה, אי אפשר לדעת מה קורה איתו עם דווין וייד. זה נראה שם קבוצה שהופכת אט-אט לניו יורק ניקס. ואם כבר אנחנו בלוזריות, אז ניו יורק ניקס. טים ארדווי ג'וניור הולך להרוויח אצלהם 71 מיליון דולר. אבא שלו לא הרוויח 50 מיליון דולר, אבא שלו טים ארדווי, אחד מהגדולי השחקנים בכל הזמנים של גולדן סטייט, לא הרוויח יותר מ-47 מיליון דולר בקריירה שלו.
בסדר, זה לא...
לא אומר הרבה, אבל עדיין. טים ארדווי ג'וניור, שחקן שבהכי טוב שלו, 15 נקודות למשחק. כאילו, זה הממוצעים שלו.
בליגה שבה דנג ומוזגוב מקבלים חוזים לא שונים בהרבה, יש חוזים גרועים מזה, אבל זה לא מועדון שיכול להרשות לעצמו, לא יכול להרשות לעצמו חוזה גרוע כזה.
כן. אני לא צריך להבין, אוקיי, הם הולכים להיפטר מקרמלו אנטוני, על פי הדיווחים, יכול להיות שהכל ישתנה, אבל הם פיתרו את פיל ג'קסון, לא יודעים בדיוק מי הולך לנהל את הקבוצה הזאת. פורזינגיס הוא באמת שחקן ייחודי מאוד ומעניין מאוד, ותבנו סביבו. אז אם אתה בונה סביבו, אתה מביא את טים הרדווי, כאילו, האם, כאילו, ב-71 מיליון דולר, אני לא כל כך, אני לא מצליח להבין, כאילו, לאן אתם הולכים עם זה, ניו יורק ניקס? אתם רוצים, תעשו טנקינג, אתם בוחרים, אתם נותנים לפיל ג'קסון לבחור לכם שחקנים בדראפט, למרות שאתם יודעים שהולכים לפטר אותו, הפרי אייג'נסי, לא רואה אף אחד רוצה להצטרף לניו יורק, חוץ מטים ארדווי ג'וניור. אז יש שם מלא בעיות, והם לא פותרים שום דבר, ואין כיוון ברור.
נשמע כאילו זה משימה לדייביד בלאט.
זה לא צחוק, דרך אגב. המאמן האחרון שלקח איתם מעליפות, היה יהודי, רד הולצמן. אז ניו יורק ניקס, שיחה, מנהל יהודי, ג'נרל מנג'ר יהודי, תנו ליהודים לנהל. מי עוד לוזרים מבחינתך? כן?
אפשר לחשוב.
מה עם... אוקיי, אנחנו שנייה, אנחנו שותקים יותר מדי. קליבלנד מביאים גם את צדי אוסמן, הטורקי, ככל הנראה. אז אנחנו... לא יודע מה הם עושים. באמת שאני לא מבין. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה, אז מי אמרנו שווינרים? דנבר, מינסוטה, אוקלאומה, יוסטון, דניס מאן, פילדלפיה וגולדן סטייט, לוזר.
רוצה לתת כמה דקות על הליגה האנגלית?
אנחנו הולכים לדבר על זה.
עם האורח שלנו?
עם האורח שלנו, שיהיה ז'אן טלסניקוב, ואנחנו נסיים את החלק הזה. תודה רבה. פרק 43, איתנו אורח יקר, שחקן עירוני אשדוד לשעבר, ביתר ירושלים לשעבר, דנדי יונייטד לשעבר, ועוד כמה קבוצות, מרצה, מאמן מנטלי, שחקן קולנוע, תסריטאי, a very handsome man.
Thank you.
ז'אן טלסניקוב, מה נשמע?
בסדר גמור, מצוין, עכשיו שאני איתכם פה, כיף לי.
בדיוק כשהגעת, פתחת עם איזה פציעה שהכי מציקה לך היום אחרי הקריירה, אני חושב שהגיע הזמן... נמיר אותך לבידור.
בדיוק פגשתי את אוריאל בחוץ, אני רואה אותו צולע, מה קרה? קיבלתי רגל עץ. ואז אמרתי לנו, ככותב עומק, עכשיו אתה מבין עוד עומקים, וזאת פציעה שנחשבת לפציעה קלה. אני, מכיוון שהייתי שחקן קטן קומה, אני קורא לזה הווימן בעיני הסקוטים,
A woman.
אבל אני לא זוכר שבא... How you doing a woman? What the fuck is a woman? A woman, חשבתי זה משהו טוב, בסוף זה איש קטן, אבל איש קטן ואכזרי הייתי שר.
לא, שהסקוטים כאלה גדולים.
הסקוטים גדולים.
גדולים, הם גדולים.
בכל זאת, שנים של אבולוציה, של מלחמה.
ואל תשכח ששיחקתי עם צפון עירים, עם עירים, עם סקוטים שבאים מכל מיני כפרים, עם ניבים עוד יותר גרועים משל אלכס פרגסון. וסקוטלנד זאת באמת ארץ מגניבה, ודווקא אוריאל דומה לסקוטי, רק צריך להיות שני הגילים, ואז הוא יער סקוטי מטרנספורטים.
איך הסתדרת עם הפיזיות שלהם?
אז אני אתן לך את זה ככה. לא מזמן עמדתי מול אדם שהגובה שלו 2.5, כדורסלן, בן 21. באמת מחזה גדול. התרשמתי מאוד כי גם ישבתי. אמרתי לו, אתה לא מבין כמה אני מקנה בך, בא לי להיות כזה גדול. אמרתי לו, אתה שמעת פעם על הכלב דני ענק? הוא אמר לי, בטח. אמרתי לו, זה כלב באמת יפה וגדול. שמעת פעם על אמסטף קטן? אמרתי לו, זה אני. וכשאני ננעל, זה חצי טון. אז אני מציע לך ללכת החוצה ולחפש לך קורבן אחר. כי פה אתה תפסיד.
למה הוא רוצה ללכת לך מכות?
לא, הוא כאילו מאוד בקטע של צחוק, כי הוא הרגיש, אתה יודע, בחור בן 21, מלא בעון ובאמונה והחיים, we will change the world. ויושב מולו כאלף קרבות עתיק יומין, ואומר לו, את הקרב האחרון אני אמות, אבל אתה תמות גם איתי. ואני חושב שזה משהו שמאפיין את אותי, זה עובדה שבמהלך כל הקריירה הייתי תלוי בעצמי, ויש שם החלטות מאוד מאוד נחושות להיות אירן זהבי רק ממקום אחר, שהסטייק הוא שלי. כשאני קופץ עליו הוא שלי, ולא לא, לא במובן של אייל גולן, אלא במובן של...
אוקיי,
ז'אן, כדור שלי.
ז'אן, בוא, אני רוצה לדבר איתך על בניית קבוצה עקרונית, כלומר, אתה היית בקבוצות מנצחות, קבוצות מפסידות, קבוצות בחול. כמה חשוב שיהיה שחקן כמוך בקבוצה? וכשאני מדבר כמוך, לחם, כלב קרבות. מישהו שהוא בעצם הלחם והחמאה של כל קרב, שנכנסים אליו בכדורסל, כדורגל, רוגבי וכו'. כמה חשוב שיהיה שחקן אחד כזה לפחות, וכמה כאלה צריך בקבוצה מנצחת?
אז בעניין של כלב קרבות, אז זה פן אחד בתוך האישיות. בגדול, אני אחראי על התשתיות, ככה אני קורא לזה. אני הלב של הקבוצה, אני הייתי קשר, שמאל, מרכז, ימין, לפי הצרכים שהיו, בעיקר שמאל. ואני זה שבניתי את התעלות וחפרתי את הבורות כדי לייצר תשתיות אין לקבוצה, בוא נאמר, למערכים של ההגנה, שזה הקבוצה המגינה יותר, לבין הקבוצה התוקפת יותר.
מה זה אומר? חטפתי כדורים?
זה אומר שאני הייתי המחבר, אני בוודאי, כשמי כן, הייתי מקשיר, מתאם בין כל המערכים בקבוצה, ובבני אישיות שלי זה באמת איטים. בנוסף לזה, תוסיף לזה היבטים במרכאות רצחנים, שההחלטה היא שאף אחד לא עובר אותי והכדור הוא שלי, הוא בעצם העביר את הכוח אליי, ואז חיבר באמת את הקבוצה ממקום אחר. זה כמו, תחשוב, קבל HDMI, יש קבל איכותי ויש קבל פחות איכותי, אבל בסופו של דבר, דרכי הכל זרם. אני הייתי הגורם שמייצר זרימה בקבוצה. ואני לא יודע, אתה בטח יודע, ואתם יודעים, שהיום הקשר האחורי, הוא מסמל משהו אחר מעבר להיותו רק חוטף כדורים. הוא קווטרבק, הוא בונה משחק, הוא מצטרף מקף שני, הוא גם עושה הגנה ונכנס לרחבה להרחיק את הכדור או להשתלט עליו, אם אתה שחקן ממש איכותי, וגם אתה יוצא איתו. או אתה מצטרף מקף שני ואתה כבר מייצר מספרים.
תראה כמה מדברים על קשרים אחורים היום בעולם, מיוגו בבאר שבע שנהיה הלב של הקבוצה, וקנטה בצ'לסי או לסטר, תראה את המשמעות שלהם מבחינת התרבות של הקבוצה.
לגמרי, אמרתי לך, במערכים, הקישור הוא בסופו של דבר מייצג את הלב, אם אנחנו עושים הגבלה לשם. אם איבדת את האמצע, איבדת את המשחק בדרך כלל. וזה אומר, קח את זה למקום המקצועי, ברמה העקרונית, זה, הכדורגל הוא בסופו של דבר משחק קבוצתי שמתנקז ברוזולוציה אחת לאחד על אחד תמיד. מי שלוקח את הכדור הוא שלו, פפה גוורדיולה, בתפיסת העולם שלו, אמר לי, יש קבוצה קטנה. והקבוצה שלי, מה זה האינייסטות האלה? עלים נדפים ברוח, אז מה? הזריזות והמהירות. הוא לא נתן לשחקנים, לקבוצה הריבה להתאושש, מיד איך שאיבדו את הכדור, הם התנפלו, אבל יותר מזה מה הוא עשה, הוא חיזק את החוסקות שכן היו, שזה אומר טכניקה אילאית, ולראיה אותה קבוצה שהייתה בעצם הוואן טאץ' בול, הטיקי טאקה, למה? כי זה אסטרטגיה מנצחת, הוא עבד על זה, וזה היה סוג של, בעצם החיזוק הזה, היווה את ההגנה הטובה ביותר.
כן.
בסופו של דבר, כדור אצלי.
הם עשו הגנה עם החזקת כדור.
ותשים לב שבוסקץ, וגם זה שחקנים, זה סמנים מאוד מאוד ברורים באמצע. היו לו כאלה שחקנים.
וזה ש, ש, שהם עכשיו תלויים כמעט בלעדית בבוסקץ, ואין להם, כאילו גם רקיטיץ' לא ממש, ובטח לא גומש, יש להם קצת דילול, מה שנקרא דילול עצם כזה, בתוך המרכז.
כן, יש נסיגה, נסיגת חניכיים כזאת, יש שם...
דילול עצם, נסיגת חניכיים, קבל HD.
איך שהוא הגיע, אנחנו ספרנו על הפציעה הנוכחית שלו, איזה פתיח ליום הזה.
שחיקה בסוף, זה שחיקה וצריך לשם...
אוקיי, ודיברת על אחד על אחד וזה, כמה חשוב, או כמה חשובה, כמה חשוב הקונספט של חברות, בחדר הלבשה, כי כל בן אדם שאני מדבר איתו והוא אתה יודע, הוא חי את הספורט והיה בספורט והיה בקבוצות מנצחות, אמר הסוד זה חדר הלבשה. האם יכול להיות שיש קבוצה ששונאת אחת השנייה בחדר הלבשה והם יצליחו בזה, או האם אתה חייב חברות בשביל הצלחה? חברות,
אני לא יודע, צריך לומר חברות כמו חיבור למטרות מאוד מאוד, לא רוצה להגיד ברורות, כמו מאחדות, כי לא תמיד יש לך את החברים, אתה לא יוצא, מחוץ למגרש אתה יכול להיפרד עם אותו אדם, אבל יש איזשהו גורם, מטרה, שנוצרת מתוך בית, אם זה מאמן שיודע לייצר ולגעת בכל אחד בנקודה, שמסופו של דבר מביאה את אותו שחקן למקום של, הוא מחבר אותו למקור, לבסיס שזה, אני קבוצה שאוהבת כדורגל, קבוצה שהיא משחקת ומייצרת שמחה, זאת כבר מטרה אדירה בפני עצמה. למשל, בבית ירושלים של 97-98, הייתה קבוצה עם המון המון אגו. קבוצה, אלי יוחנה לא החבר של אשטוון שלוי, אבל התחרותיות שהייתה אחת המטרות שלהם ומשהו במהות שלהם, והיא בעצם הייתה, השליחה על כל השחקנים, ושם כתוצאה מזה הייתה מחויבות, כך מאמן שהתאים, כן? במבנה האישיות שלו לקונספט, ידע להתנהל עם כוכבים, גם אם זה כוכב וחצי, זה אלי יוחנה ויוסי אבוקסיס, ואז אתה מנהיגות הקרינה. תראה, פעם כתב המשורר הרוסי...
פושקין?
לא פושקין, פושקין היה באמת גדול המשורים.
יש עוד משורים
הרוסי. יש אותה...
בדרך כלל מצטטים
את פושקין. נו, עכשיו ברח לי, הגיטריסט הנודע... נו, יוב, תראה, מה אתם אומרים ברוסית? הזמר הלאומי, הבוב דילן של רוסיה. זה מחדל שאני זוכר...
תמשיך, אני מחפש לך.
אוקיי. הוא כותב, אם אתה רוצה לדעת מי זה חבר שלך, עלי איתו להר.
בוריס גב...
לא, 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 לא. הוא זמר שנות ה-70, 80...
בוריסוביץ'.
לא.
גרבר, לא משנה.
לא משנה, תכף אנחנו נגיע. הוא היה נשוי לצרפתיה, ברח לי. תכף אתם תעלו על זה. הוא הבוב דילן, כן? ואז הוא אומר, אם אתה רוצה להכיר את החבר שלך, קח אותו להר, עלי איתו להר. זאת אומרת, צא למסע. אחת הסיבות שנוסעים למחנות אימונים... אם המאמן מספיק חכם, זה לא רק כדי להתאמן על טקטיקה, אלא כדי לחבר את חדר ההלבשה.
כן, אדרספילד עשו את זה בשנה שעברה.
ולא
הלכו, פעם. הלכו לשוודיה, לאיזה אי בשוודיה, לא נגעו בכדור, שלושה ימים, היו באוהלי סיירים.
סדנאות, סדנאות.
לא סדנאות, חיו על אי בודד.
אוקיי.
אם הם היו צריכים לאכול, הם היו צריכים ללכת לצוד או לדוג, שתו מים שירדו מהעצים, כאילו, זה מה שאדרספילד עשו. הקבוצה עם אחד מהתקציבים הכי נמוכים בצ'אמפיונשיפ, עלו לפרמייר ליג.
זה לגמרי כאילו ברור לי למה זה קרה. אז תחשוב שאותם חבר'ה, אולי כשתוציא אותם מתוך המסע, זה כמו בטיול, אתה פוגש פתאום בחור, ויש לכם אנרגיות טובות, הם מתחברים, ויש משהו מאחד, ויש דברים שאתם באמת הם זהים שם, ואתם מוצאים איזושהי נקודה שם משיקה, וכשאתם חוזרים הביתה, לא דווקא תהיו בקשר, אבל במקרה הזה של הספורט ההישגי, לקחת את הנקודה הזאת שאומרת, להגיע ליעד מסוים הישגי, ומצד שני, לייצר שם חברות ממקום אחר, היא הבנה של אותו מאמן, מהי החשיבות של התקשורת היום, התקשורת המקרבת. תארו לכם סיטואציה כזאת.
שנייה, קבוצה גרועה, עם איכות לא טובה, יכולה להיות יותר טובה בזכות הדבר הזה, בזכות החברות?
לא, לאורך זמן.
אוקיי.
בסופו של דבר, אתה משחק נגד שחקנים יותר טובים.
בית"ר ירושלים של שנת 2000, שאלי גוטמן הביא אותי בחזרה, והביא ג'ובאני רוסו, שחקן ואתלט, והיו שחקנים מאוד מאוד איכותיים. המרקם האנושי, מבנה האישיות של השחקנים, יחד עם הנהגה לא מדויקת, כן? כי גם בתוך מנהיגים צריך להגדיר מנהיג בעיניי. ושם הייתה הנפילה שלנו, עד מחזור 19, היינו קבוצה שהובילה את הטבלה, אבל מבפנים היינו קבוצה עצובה ולא שמחה.
למרות
שעומדת יובני. על הבמה, שרה את הרפרטואר שלה, אבל היא לא שרה משמחה. ונסענו אמנם לשוויץ, ונסענו למקומות יפים, אבל כשנתנו חופש, נתנו חופש, אז אחד נסע לקנות נעליים, השני נסע ליד איזשהו מקום, ואני, סרגי טרציאק ושמוליק לוי, עלינו להר, כי היינו ממש על הר כזו, ושיחקנו במשחקי היידי בת הערים, כי כשאתה עולה לגובה רב...
איזה משחקי היידי בת הערים?
לא, אני מתכוון לזה שכשאתה נמצא על הגובה, ופתאום אני סתם, זה בא לי הדימוי הזה של הסרט, הכל פסטורלי, אבל רק שלושה שחקנים. מה היה אם כל הקבוצה הייתה יושבת שם באיזושהי מעגליות, ומספרת ומדברת על המטרות המשותפות שיש לקבוצה, במקום גבוה, מקום מעורר השראה, זה מקומות שצריך לאחד, זה מה שעושה אותו מאמן שדיברת
עליו. איך זה בא לידי ביטוי במגרש? דברים כאלה.
עולים ערכים, עולים ערכים חשובים, שאתה מבין שכדי להביא לעצמך את ההצלחה האישית, אתה צריך לייצר גם נתינה לאחר. Okay. זאת הבנה, אתה מבין שבמשחק הקבוצתי הזה, המטרות האישיות שלך לא יכולות לקבל קידום אם אתה לא תתמסר לדינמיקה הקבוצתית.
אוקיי, בוא, אני נותן לך עוד קונספט, ואני רוצה שתרחיב עליו. הקרבה. אנחנו רואים למשל את קווין דורנט בגולדן סטייט, אתה יודע, צוחקים על זה שהוא מקריב מיליונים, אבל יש לו מיליונים, כן? אבל הבן אדם ויתר על 10 מיליון דולר בשביל להשאיר את הקבוצה ביחד. זה בטוח משמעותי, זה 10 מיליון דולר. אבל זה הקרבה, אתה יודע, ברמה, נגיד, המאוד זולה, כן? של כסף, כן? הקרבה כאני נותן את הטאקל האחרון בשביל שהשחקן הגנה לא יעמוד לבד מול השחקן התקפה הזה וכו'. אני מקריב את גופי, מה שנקרא. כמה חשוב הקונספט הזה לקבוצה מנצחת? היכולת של האינדיבידואל להקריב את עצמו למען הכלל.
וואי, שאלות עומק יש לך אתה. זה... תראה, אמר פעם אדם חכם.
יום חמישי היום.
אמר פעם אדם חכם, במקרה, אני חושב שזה היה בודה, אמר, מטרת חיינו היא למצוא את מטרת חיינו, אני הולך לקלישה, ולהתמסר לה בכל ליבנו. הוא לא דיבר על ניצחון, ולא דיבר על הפסד, הוא דיבר על ההתמסרות. כשמאמן בונה קבוצה, הוא צריך לזהות ארכיטיפים מסוימים בחדר הלבשה שתמיד מופיעים שם. והוא צריך, כדי לבנות קבוצה מנצחת, לייצר לא את כולם ברמת אותה התמסרות, אלא את אותו אדם אחד שיביא באמת אישיות שמוכנה לוותר. היא קודם כל צריכה להיות אינטליגנטית, וכזאת שצריכה לוותר על האגו שלה, בגלל שהיא מבינה את ההשלכות שלה.
מה זאת אומרת? בוא תן לי את זה ברמת הקבוצה.
אוקיי, אז אני גיליתי, אני הכי טוב בשבילי בסופו של דבר זה לתת דוגמאות אישיות, וכך אותי למשל, אני כל החיים שלי הייתי שחקן אופנסיבי. מגיל מאוד 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 צעיר, הייתי ילד פלא, נותן גולים בלי הכרה. והגעתי לבוגרים חבר'ה, וזהו, לא יכולתי לעבור יותר משני שחקנים, וזה גם בכושר אילאי.
ולא רק... בגלל רמה איכותית, כאילו?
לא דווקא. משהו השתנה במבנה, משהו... זה דברים שהם קשורים בפיזיולוגיה, ברמה המחשבתית, כל מיני דברים שליוו אותי את הקריירה, וכל מיני תקיעויות שפגשתי, מכשולים, והבנתי שהקריירה שלי הולכת לאיבוד אם אני לא משנה תפיסת עולם. ואחת התפיסות הכי חזקות, זה הייתה, אחת השאלות שאלו זה, ז'אן, אתה מבין איזה שעוד הקריירה שלך הולכת, זהו, אתה גומר קריירה, יותר מזה, אתה לא משחק, לא לוקחים אותך למחנה אימונים, אומר לך, אוהד, תתלה את הנעליים, ברמה כזאת, בגיל 19, ואז עלתה החלטה. אמרתי, שאלתי את עצמי, ז'אן, מגיל 0, אתה בתוך הזה, אתה אוהב את המשחק? וזאת הייתה שאלה שהייתה שם נקודת מפנה מבחינתי, ואמרתי, אוהב מאוד. ומה אתה מוכן לעשות בשבילי? הכל. ובאותו רגע הבנתי שאני הולך להתמסר, ואחת ההחלטות הכי חשובות בתוך המקום הזה, הייתה העובדה שאני יותר לא נותן לאף אחד לעבור אותי, בטח בקלות, עד זוב דם. באותו רגע ייצרתי פן באישיות שלי, שהוא ברמה הקבוצתית, כזה שהיה מוכן לוותר על אותם נגיעות שהיו לי כשהייתי ילד ונער, שזה אומר לתת גולים, וכשהגעתי לביתר זה קיבל ביטוי.
אבל רק שנייה, אתה מדבר אינדיבידואלית עליך. איפה בתוך הקבוצה נכנס העניין הזה של כאילו, האם יש מישהו שאתה אומר, אוקיי, אנחנו יודעים שהוא יקריב מעצמו, אפילו אתה, הוא יקריב מעצמו, אני יודע שאני רץ למעלה בתור מגן ימני, הוא יהיה שם, ויחסה וייתן את הטאקל עבורי. כלומר, האם זה קונספט שמדברים עליו? כאילו, איך זה עובד?
זה מדברים אותו, בעיקר רוצים אותו, והוא נובע הרבה פעמים מתוך מנהיגות פנימית שקיימת באותו אדם, אם זה טבעית, אם זה משהו שנרכש, וכך, בסופו של דבר, תראה, אתה לא יכול שכל חדר הלבשה יהיה במנהיגים כאלה, אבל מספיק אחד, כמו ג'ון טרי, שבתוך המגרש, אני מדבר, בדוגמה האישית שלו,
כן, מוכן לחוץ למגרש,
לחוץ למגרש, יש עליו סיפורים, אבל אני רגע
מנתח, בגלל זה, אפילו על גיקס.
בגלל זה אמרתי, קודם כל כולם בני אדם וכולם חוטים, גם הגדולים ביותר. אבל בתוך המגרש, הוא הביא באמת את המקום הזה, שהוא שם את הגוף שלו, הוא מוכן לשים את הגוף שלו, תקנו אותי אם אני טועה, וכששחקן צעיר או שחקן שלידך רואה כזאת התמסרות, באופן טבעי משהו מתרחב. ואז זה מאחד.
אוקיי.
אבל...
כלומר, הפעולות ההקרבה, כשג'ון טרי עושה טאקל עם הראש שלו, זה בעצם...
כשכחילה עומד על הקו, ובועטים לו פצצה משלוש מטר, והוא קופץ עם הראש...
אני זוכר את זה.
הוא קופץ עם הראש, והוא מציל, אתה אומר לעצמך, אח שלי, אנחנו על אי. או חיים או מתים, גם אני מתחיל לקפוץ ככה. זו הדוגמה האישית שבסוף עושה את זה.
אוקיי.
בעידן הקדום יותר, שאנחנו שיחקנו בשנות ה-90, היה טבעי יותר. המודעות הזאת לעבודה, אני לא רוצה להגיד עבודה מנטלית, כי אני מאמן מנטלי כאלה, אבל עבודה שמדברת על תקשורת בין השחקנים, חיבור ממקום אחר, היא היום פקטור שצריכים לתת עליו את הדעת. זאת אומרת, בואו ניקח סתם דוגמה בארץ, תארו לכם דבר כזה. אני לוקח את בית"ר ירושלים. או כל קבוצה אחרת, מכבי חיפה, ולוקח אותם 3 ימים לאשרם במדבר. מביא להם איזה יוגיסט, אודי, שהתחום התמחות שלו זה לקיים קבוצות קטנות, שמלמדות לדבר, או להוציא תקשורת. עכשיו, אל תשכחו, צריך משהו שקרוב גם לעולם הכדורגל. אי אפשר לעשות שם ויפאסנה. כדורגלן שעושה ויפאסנה, יזרוק עליך מחוות בייסבול אחרי 2 דקות. אבל אתה צריך לייצר משהו שמלמד אותם, להיות קשובים לרגשות שלהם וגם לתת להם ביטוי. כי הרבה פעמים כששחקן עובר משבר ואין לו דרך לפרוק את זה, הוא נאטם פנימה, נכנס פנימה, ואז הוא מתחיל לעשות קבלת החלטות לא נכונה בכל הרמות. ברמה כזאת שהוא פוגע בחדר הלבשה ומתחיל אפילו להדליף לעיתונאי.
זה מאוד...
הוא לא יודע להוציא את הכעס לפרוק. ואם אני לוקח אותם שם ונותן להם לקפוץ ולהוציא עצבים, דרך אגב, אחד הדברים, אז אתה שאלת אותי,
זה, אגב, זה מאוד פיל ג'קסוני מה שאתה אומר.
תראה את חמאס בריאל מדריד, איך הקבוצה פשוט ויתרה עליו.
כן.
השחקנים, אתה רואה אותו במגרש, אתה רואה אותו, שהם הולכים והוא הולך. הוא לא אחד מהם.
אוקיי, אז
בוא... הקבוצה ירקה אותו החוצה, השחקנים.
כן, בוא אוקיי, תשלים את הרעיון. השחקן שפוגע בקבוצה.
שחקן כזה שלא מלמדים אותו, לא תמיד יש לו את הכלים, וגם הסיטואציה לא פתוחה. תאר לך מאמן, שנותן לשחקנים שלו מקום לביטוי. הרי הוא בן אדם, הוא כועס, והוא עשה... יש כללים, יש נהלים, אבל הוא בסך הכל בן אדם. אם מאמן יודע להתעסק עם זה, ועל זה אנחנו מדברים, שאותם פיל ג'קסונים, אותם מאמנים, הם צריכים להיות מורי השעה, ומאוד אינטליגנטים ופסיכולוגים, ותיקח את כל מה שאתה, כדי לדעת, לתת ביטוי לאותם שחקנים, ולייצר פורקן, לפעמים צריך פורקן אישי, לפעמים פורקן קבוצתי, אם אתה תדע, לקחת, סתם לדוגמה, אם אני עכשיו, אני סתם לדוגמה, אתה מאמן, אני מאמן, אני עכשיו במחנה אימונים, מכניס אותם לחדר סגור, כמו אלה שעושים יוגה ופילאטיס, שם מוזיקה, חברים, ואני רוקד איתם, מוזיקה, טרנס.
זה קרה כבר?
לא, אוקיי. אבל זה צריך לקרות.
זה ברעיון שלך.
זה צריך לקרות, כי כמה כבר אתה יכול כל הזמן לדבר איתם על הטקטיקה ועל 4-4-2 ו-4-3-3 וכל היום לקום בבוקר. אל תחשוב, זה 2 אימונים, 3 אימונים עכשיו אצלנו, בגלל שכל הזמן אומרים שאנחנו לא מקצוענים, מגזימים את זה אובר. כי כשאני הייתי בטוטנאם, בפרי-סיזן, עם ג'ינולה, שבועיים רק טיילתי. הליקופטרים, אופניים, לא הבנתי מה, what the fuck is going on, כאילו אמרתי, צריכים להשמיד אותי באימונים. לא, כל מה שהם עשו פן, עשינו קארטינג, עשינו סנפלינג, אתה לא, למה? לאחד, לאחד את השורות, כי היו שם איטלקים כועסים, אלופי עולם, ג'ינולה, כל מיני אנשים שברמת האגו.
איזה בחור נאה, ג'ינולה.
ג'ינולה.
אנחנו דיברת על מנדס, סליחה, על חמאס, וזה מחבר אותי למנדס. מנדס, הסוכן על, הסוכן הכי חשוב בעולם.
אתה יודע מה הוא אמר? הכל אפשרי, הכל אפשרי, הכל אפשרי.
אוקיי, אז ככה, ראיתי נתון מעניין על מנדס בריאל מדריד. הוא היה מאוד מאוד דומיננטי. היו לו את השחקנים האלה בריאל מדריד. קונטראו, דימריה, פדרו מנדס שהיה בקסטיה, פביניו, אליפיו, שזה קסטיה, קרבליו, חמאס, פפה, ז'וזה מוריניו, וכמובן קריסטיאנו רונלדו. מכל המנדס יוניברס, כמו שקוראים לזה בספרד, נשאר אחד, קריסטיאנו רונלדו. שאלה שלי, השפעה של סוכן על קבוצה, כמה היא יכולה להיות מסוכנת?
איפה שיש, אתה יודע, אמר לי פעם פרופסור גדול בתחום השיניים, כן? הוא אמר לי, ז'אן, ככל שזה גבוה יותר, צפוף שם יותר וקר שם יותר. וכשמתעסקים בכסף, ומתעסקים בעסקים, ויש ניגודי עניינים, אז המצב מסוכן, כי אתה בעצם מרעיל את הקבוצה, ואם יש לך שותפים לזה, אז זה בוודאי שזה מסוכן. תראה, סוכן, סוכן שבמקרה הזה מנדס הוא גם נראה לי מנטור מאוד מאוד רציני. הוא אדם, ממה שאני הבנתי, מאוד כוחני. יכולה להיות לזה השפעה רעה, אבל לא בהכרח.
לא, זה השפעה רעה של שחקן. אני שואל אותך, אתה יודע, אנחנו לוקחים את זה למגרש. שחקן, נגיד...
נכון, הוא יכול לתת לו הוראה, אל תרוץ, אל תעשה.
לא, אבל שחקן יכול לא למסור לשחקן אחר בגלל שהוא של סוכן אחר. אני כאילו הולך הכי קיצוני שיש.
אני אגיד לך משהו, זה יכול לשבת שם. יכול להיות משהו.
אם זה יושב שם, זה קורה, לא?
כן, אבל אני אגיד לך מה קורה בכדורגל בסופו של דבר. כשאתה על דופק 180, דברים אחרים, משהו מתקלף, משהו, כל המסכות נופלות, יכול לצאת ממך משהו מאוד מאוד רע, אבל בסוף, אתה תעשה בדרך כלל פעולה שהיא קרובה להלך רוח שלך ונקייה, והיא לא תלות סוכן כזה שאמר לך. אתה יכול לתכנן עד מחר לא למסור לו, אבל יכול להיות שכן תמסור לו, אבל עדיין.
אתה יכול לא להתעצבן עליו, לתכנן לא להתעצבן עליו, אבל אז אתה שומע שהוא, הסוכן שלו הרוויח לו חוזה וזה,
זה מרעיל, לא.
אוקיי, זה רעל.
זה רעל.
כמה אתה חושב שבקבוצה כמו מנצ'סטר, שמגיע פול פוגבה, השחקן הכי יקר בעולם, עד כמה זה אישו? חברים שלו מדברים על זה שהוא יוצא מהחדר הלבשה, כאילו איך זה... אתה היית במקומות האלה.
הבן אדם מרוויח 300 אלף לירות סטרלינג בשבוע, מביאים חבר שלו, רומלו לוקאקו, זה משפיע?
קודם כל, באופן טבעי, יש קינה, זה היא קורית שלא תיתו, יש קינה, אנשים משווים, עם אותו שחקן גם כושל, ואני חושב שפול פוגבה לא נתן עונה גדולה בלשון המתה.
בטח שלא ביחס לציפיות.
בטח שלא
ביחס לציפיות. בטח שלא ראה
גם. אבל אל תשכח שאותו בחור, שאותו פול פוגבה, יש עליו עומס רגשי ועומס פיזי מאוד מאוד גדול, וזה שלמראית עין הוא מראה שליטה וקונטרול, זה לא, זה יכול להסתיר המון על הפחד והרגישות שיושבת שם, זה לא משנה כמה כסף יש לך. ודווקא העובדה שהביאו לו עכשיו את החבר שלו מבלגיה, לוקאקו, דווקא שם יכול להיות מפתח, יכול להיות שחשבו על זה, יכול להיות שהם, לא יכול להיות, אני בטוח שמורינו חשב על זה, כי אני אגיד לך איך זה קורה. הרבה פעמים בתוך המשחקונים, אני מדבר איתך, שטח האימון,
כן.
יש לך חלוץ מאוד מאוד מוכשר, אך בעייתי. למה אני מתכוון? פיוז קצר.
אוקיי.
אם אין לו את החבר המאזן, שמכיר את התדר שלו, שיודע גם סובב את הראש, והוא סוג של ארס, שמבין את השפה שלו, אבל מביא איזון, אתה יכול ליפול עם החלוץ ועם הקבוצה.
וואלה.
אז מה שאתה עושה באימונים, הרבה פעמים, אם אתה משחק 3-3 או 2-2, אתה מצמיד, זה, אתה לא בא לאימון, אתה בא לאימון, שים לב שהם כולם עם פתקים, זה לא רק לשים 3-3, זה את מי לשים בשלוש. ואם אתה, או לאותו לוקאקו, יהיה עם פול פוגבה, הוא ייצר שם איזשהו רוגע, חלוקת עומסים, ותחשוב שכמו כלב לבד, הרבה פחות מסוכן ממשני כלבים. כשאתה מייצר עדר, יש לך יותר עוצמה. לפעמים למקום השלילי, אבל במקרה הזה אני חושב שפול בוגבה, ובטח מוריניו, חשבו על זה כדי שבאמת ייצר לו מקום אחר, יותר נוח,
אז
יותר
רגוע. אז כמה חשוב היה שבעצם מוצאים כזה וויין רוני, אתה יודע, הכלב הוותיק, הזה שצריך לקבל את המסירות, הזה שמקבל את השכר הכי גבוה, כמה היה חשוב להוציא אותו מתוך הדינמיקה החדשה הזאת של הקבוצה?
כמה היה חשוב להביא מאמן שיש לו את הביצים לעשות את זה.
אוקיי. בוא תסביר לנו כמה זה היה חשוב.
הכי חשוב בעולם. בסוף, זה כמו, תראה, אנחנו מדברים הרבה על מעמד המאמן ועל הזילות שלו. כשעומד מאמן שמרוויח פחות מכל השחקנים שלו בחדר ההלבשה, הלך עליו. אם אותו מאמן לא עומד בגובה העיניים, עם עוצמה, עם אסרטיביות, ששם הוא יכול להנהיג את הקבוצה, הלכה הקבוצה. הלכה הקבוצה. וזה לא משנה גם אם יש לך קפטן מניק, כי גם הוא יזלזל בו. ומוריניו מייצג באמת, הוא קרא לזה המיוחד, אבל הוא מייצג עוצמה כזאת, וביצים כאלה גדולות, שהוא באמת מסוגל לקחת את הישן והטוב ולהחליף אותו.
שחקנים מפחדים? כאילו שחקנים מפחדים על המקום שלהם? או שחקנים מה... איך עובד הדינמיקה הזאת?
לא שמפחדים.
אוקיי, אבל זה
פחד... שחקן שלא שיחק, תראה.
זה פחד, כי פחד זה לא איזה כוח שאתה רוצה בקבוצה שלך, לא? אתה רוצה יותר...
אני דווקא רוצה פחד.
אוקיי.
כי אני נותן לפחד משמעות אחרת. אני פחד, אני מחבר אותו לאינסטינקט, אני מחבר אותו לפוקוס, אני מחבר אותו למיקוד, ואני מחבר אותו למקור. ולא למה? כי על הפחד אני שם פעולה. אני מתאמן ומתאמן 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 ומתאמן, כדי שהפחד יהפוך להיות פוקוס, למה? כי הוא, בגלל שאני מתאמן הרבה, הפחד בסופו של דבר יפקסס אותי לעבר המטרה הנכונה. אם אני לא...
הפחד זה הכוח...
הפחד, אם אנחנו, סתם לדוגמה, אני עכשיו מכניס אותך לתוך יער.
פחד מכניס אותך ל...
פחד ממקד אותך.
אוקיי, אבל הפחד יכול לאחד קבוצה למטרה משותפת, כמו שדיברנו עליו בתחילת...
העצמה דרך פחד היא לא נכונה.
אוקיי.
כי אם מפחדים ממך, אז זה אומר שלא מניע מהמקום הנכון. אבל אם אתה לוקח, זה כמו שכל הזמן מדברים על חשיבה חיובית, נכון? אז זה בסדר לדבר גם על חשיבה שלילית, ועל היכולת שלה להתמיר את החשיבה החיובית. זאת אומרת, אנשים מדחיקים הרבה פעמים רגשות שליליים. פה אני בא ואני אומר לך, לא, אני משתמש בכל הרגשות השליליים, ממיר את האנרגיה הזאת ומלביש אותה על החשיבה החיובית. בגלל זה אמרתי לך, שחקן שאתה נותן לו ביטוי לחוס, שחקן שאתה נותן לו ביטוי לדבר, קבוצה שאתה נותן לה ביטוי לפרוק, זאת קבוצה שבסוף, כן, אותם מטענים שליליים ייפלו, והיא תיטען מחדש, והיא תעשה את מה שהיא אמורה לעשות. אבל אנחנו לא נותנים לזה ביטוי, אנחנו פוחדים מכל המילים האלה, כי אנחנו יושבים, כי הכדורגל הישראלי יושב על מערכת אמונות מוגבלת במקום הזה. Okay. אנחנו לא רוצים לפרוץ את ההנחות יסוד שיושבות שם, כי ככה זה, ואל תדבר שטויות, והוא מאמן מנטלי, ואנחנו זלזלים בכל דבר. עכשיו, אני לא אומר שיקח מאמן מנטלי, או אל תיקח איש מקצוע אחר. אני אומר, עיקרון הפתיחות צריך להיות גורם פקטור חדש בכדורגל הישראלי. אנחנו צריכים, כמובן, לעשות אדפטציה, אבל אנחנו צריכים לשנות את כל ההתבוננות שלנו על איך אנחנו תופסים טוב ורע בכדורגל הישראלי.
קונפליקטים. בתוך הקבוצה. נגיד, כששחקנים הולכים מכות באימון, וזה קורה בכל עונה, בכל קבוצה, תקן אותי אם אני טועה. אתה יודע, כמה זה חשוב? כי בסופו של דבר, בתוך הקונפליקטים האלה...
תזה פוגשת אנטי-תזה, נולדת סינתזה. הרבה פעמים אותם שחקנים חדשים. סתם לדוגמה, אני אתן לכם, אני הגעתי לבית ירושלים, נעמד מולי איתן מזרחי, שהיום חבר. הוא אומר לי...
הוא סוכן עכשיו? מה הוא סוכן?
כן, הוא גם עוטף את זה, עוטף את הסוכן, והוא אחד הנאמנים בבית ירושלים, הוא נולד שם, נשאר שם. למה אני מזכיר אותו? כי איתן באמת היה שחקן שגדל בקבוצה. תאר לך מה הוא הרגיש. פתאום הגיע מישהו מבחוץ, נכנס לתוך הדינמיקה, ולא רק זה, גם יש מצב שזה על התפקיד שלו באותו רגע. אז המלחמה שהתפתחה הייתה מאוד מאוד אגרסיבית, בקטנות, זה לא דיברת על זה, אלא בתוך המשחק זה יצא החוצה. בסופו של דבר, היריבות הזאת הפכה להיות חברות בתוך המגרש. כי הוא העריך את העוצמה שלי, זאת אומרת, למה? כי עלה ערך אחד מאוד ברור, כבוד. שנינו בעצם הבנו שיש לנו מטרה להגיע להרכב הראשון ולהצליח עם בית ירושלים, ונתנו לגיטימציה למלחמה בינינו. זאת אומרת...
אבל המלחמה הזאת הגיעה
לפיזים? כן. לא היה מכות, אבל זה יכל לקרות עד שהבנו שזה לא מקדם.
והיה גורם מאזן?
היה גורם מאזן.
מי?
אלי אוחנה.
אוקיי.
היה גורם מאזן. אלי אוחנה, כשאמרך, ילד, הוא היה גדול ממני בעשר שנים. זה היה מאוד משמעות.
לא, זה גם היה, ואלי פאקין אוחנה.
ואלי פאקין אוחנה, הוא באמת בנוכחות שלו, ואני באמת לא אומר לכם השפתיים, לא בשביל שהוא ייקח אותי, הוא רוצה להוריד את זה מהשולחן, את כל האינטרסים וזה, אני אומר לכם אמיתי. אין מה לעשות, הקריזמה שלו, הנוכחות שלו, והעובדה שהוא קיבל את המרות המאמן, זאת אומרת, זה היה ברור לכולם שאלי אוחנה יכול להיכנס לחדר של דור קשטן. אלפה הוא שילינג, מה שנקרא. אבל עם ערך שנקרא כבוד, הוא ידע להעריך מי עוזר לקבוצה. זאת אומרת, המקום שממנו הוא הניג היה טובת הקבוצה.
כן.
והוא שם את זה בראש מעיינה, וככה הקבוצה התנהלה, ואז אותו אישטוון שלוי, שהגיע לקבוצה שהוא, מי הוא שם? הוא זר שבא מבחוץ, אבל הקבוצה פתחה את הביתה, יש שם מלחמות אגו, לא קטנות, אבל הוא קיבל את אלי אוחנה כאלפמן, למרות שהוא מנהיג בעצמו, וכתוצאה מזה נוצרה יריבות בריאה ביניהם, במשחקונים הפנימיים שהיו לנו. פתאום הקבוצה התחלקה לשתיים, ושם זה היה כאילו יובנטוס שחק את, מי הדרבי שלה?
אינטר.
אינטר, במשחקונים פנימיים.
אוהדי טורינו איפה שאומרים.
אני אומר לך, פשוט נוצרו מחנות בריאים, שהתחרות שם בריאה, כשהאגו ברור לכולם שיש מנהיגים מפה, מנהיגים מפה, אבל יש מנהיג מעל כולם, וכולם בסופו של דבר התאחדו לאותו מקום.
אוקיי, בוא אני יש לי תיאוריה לגבי הליגה האנגלית.
זה כשחקן דיברתי. כן,
תיאוריה לגבי הליגה האנגלית. כל קבוצה, יש תבנית מאוד ברורה לקבוצה מנצחת בליגה האנגלית. אוקיי, ואני מדבר באופן כללי. אתה צריך שוער שהוא גבר. אתה לא, אין דבר כזה שוער חלש בקבוצה אלופה באנגליה. אתה צריך בלם שהוא בעצם המנהיג הקולני של הקבוצה. אוקיי? Mm-hmm. תחשבו ג'ון טרי, תחשבו טוני אדמס, תחשבו יאפ סטאם. אוקיי? אתה צריך קשר, סטייל רוי קין, פטריק ויירה. לוחם שאתה mm-hmm. יודע שהוא עד שהוא לא עוזב את המגרש, עד שהוא לא משאיר שם כמה איברים שלו ושל אחרים. ואתה צריך חלוץ שלוקח על עצמו את המשחק. יופי. אתה צריך ארבעה מנהיגים, חוט שדרה, שבנוי מארבעה מנהיגים. אתה מסכים איתי בקשר לתאוריה הזאת?
מסכים איתך 100%, ואני אפילו, אתה אמרת, ז'אן, תסריטאי וזה, כן? עכשיו, קודם כל לא כותב תסריטים, כן למדתי תסריטו שנתיים בסם שפיגל.
אתה תסריטאי.
תקשיב, ויוסי ישראלי, המחזאי, שהוא עד כדורגל מטורף, נתן לנו עבודה. ובעבודה הזאת כתבתי איך דמויות באות לידי ביטוי דרך משחק, דרך מגרש הכדורגל. ואני לוקח את זה לשאלה שלך.
אוקיי.
עמוד השדרה.
רגע, אני חייב להגיד, איזה פאקינג מעניין עכשיו, מה? פאקינג מעניין.
באמת?
כן, הוא לא יכול להגיד שום דבר,
כי הוא
קצרות.
אני רק יכול להציע לכם הצעות שאתם לא יכולים לסרב לי.
עם הקול שלך, אני אבוא לפה כל יום. בעצם, אתה דיברת על עמוד שדרה, שהוא ערכי, שבתוכו אתה מייצג מנטליות מאוד מסוימת. הכדורגל האנגלי, מבחינת הבריטים, שהם מאוד מאוד פטריוטים, מייצג קודם כל דבר אחד לב ערי, אני קורא לה, אומץ. הדבר הראשון שאתה אומר לי, השוער הוא פקטור מאוד 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 חשוב בזה, נכון? כי מה? כי הוא קופץ ימינה, מציל, לאו דווקא הם תמיד כאלה יפים ואטלטים.
כן.
אבל הם מייצגים אומץ לב. זאת אומרת, הכדורגל האנגלי בא ואומר, אנחנו זה אומץ לב. ולכן,
אפילו כשכולם זרים.
ולכן הזרע הראשון, או הערכי, הוא יהיה אומץ לב. אחר כך, אני רוצה בלם, שמייצג מחויבות או דרך. הם קודם כל לא חושבים, עזוב רגע, הם לא חושבים על המיומנות, הם חושבים על הערכיות. ואחרי זה אתה רוצה חלוץ שהוא מוציא לפועל, ומה אמרת לי לפני זה? אמרת ארבעה שחקנים.
קשר.
קשר, שמייצג מה?
לחימה.
לחימה, התמסרות.
כן.
זאת אומרת, שים לב, שעמוד השדרה הזה הוא ערכי, וכשעמוד השדרה נבנה על האספקטים האישיותיים הערכיים, קודם כל, אחר זה אתה יכול להלביש אליהם מיומנות כזאת או אחרת, אז תהיה לך קבוצה ממקום אחר. וזה
זה קצת מזכיר את הקוסם הרצוץ. יש לך את האריה, שכאילו, יש לך את התכליל, יש לך את האיש הפח, ויש לך את טוטו.
אם אתה נכנס לחדר הלבשה, אתה פוגש מעגליות, ארכיטיפים שקמים בכל מקום.
אוקיי.
המצחיקן, המטומטם, האמיץ, האימפולסיבי, החכם. לא יודע, הנוכל, סתם אני עכשיו אומר.
הנוכל זה טוב.
הנוכל זה טוב, כי
דבר איתנו על נוכל שנייה, כי ראם נורא אוהב את המילה הזאת.
כי הנוכלים, אתה צריך אותם, יש בהם איזושהי ווינריות, הם לא יוותרו עד שהם לא השיגו את החלק שלהם. ואז הם ירוצו לשופט. ואז הם ירוצו לשופט.
נאמר כזה? נאמר הוא כאילו נוכל?
אתה חושב שהוא נוכל?
לא, אתה יודע, כאילו, לא איסוארס נוכל? מעניין אותי, מי נוכל? מי נוכל בעולם?
נוכלים הם נודניקים. לא, 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 תביא לי. לא, זה שלי, זה שלי, זה שלי, זה שלי. הוא יבוא לשופט, והוא ישגע אותו. הוא לא מעניין אותו כלום. ואתה צריך לפעמים טיפוס. אני לא הייתי טיפוס כזה, לא יכולתי לשופט. אותי, הם התעצבנו עליי. מי אתה שתדבר, עד שכבר דיברתי, כי לא יודע, מה אני נראית לכם אשכנזי, אבל יוסי אבוקסיס, אבל אני לא רוצה, הוא לא נוחל, אבל יוסי אבוקסיס הוא ווינר, והוא היה נצמד לשופט, הוא היה עוד רגע מנשק אותו בצוואר, הוא היה, הוא נשב באורפו ובאפו, ואמר לו, זה שלי, 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 אתה לא מבין, וזה ככה היה באימונים ובמשחקים. אז הוא יצג למשל באמת ארץ הנקרא התמדה, שזה מאוד מאוד חשוב, מעבר לזה שהיה באמת שחקן קווטרבק קלאסי בכדורגל הישראל.
כמה חשוב חוש הומור בחדר הלבשה?
הכי חשוב.
אוקיי.
הכי חשוב.
כי ראינו שלמשל הפועל באר שבע, אבל יש שם, הם חבר'ה מצחיקים כולם, וזה, ו
חדר הלבשה שמח. ליצני, כן, במידה. אם זה זולג מעבר לערכיות, כמו בבית ירושלים, באותה שנת 2000, היו לנו הרבה מצחיקים, יעני וברג'יל, ג'ובני, רוסו, כולנו היינו מצחיקים.
וואנה, שמעתי שהברג'יל הוא אחד מהמצחיקים.
כן, אבל הוא מצחיק מעצם היותו. אותו.
כן, כאילו הוא מצחיק, הוא מצחיק, כן, הוא מצחיק לא בדיחות, מצחיק בגלל
ההתנהלות. הוא הדיבור וזה כן. וזה וזה. שזה פנטסטי, ושמע, אני בא מהמקום הזה, זה אם אתה תיסע עכשיו למחנה אימונים, אחי, זאת תהיה החוויה הכי כיפית שלך, או הכי גרועה שלך. אבל יהיו שם צחוקים מטורפים, כי מה? כי הנפש שם קבלת ביטוי אחר, אתה קלוא עם אנשים במשך, קלוא אני אומר, כי הרבה פעמים זה קלוא 10 ימים, ואתה יודע, דברים נוצרים, וזה מצחיק, אבל אם זה זולג מעבר למבנה, אותה יצירתיות שאנחנו מחפשים בכדורגל, אם אין עליה מבנה בספורט ההישגי, אין לה תבנית, כמו שפפה גוורדיולה אוהב, היא הופכת להיות שחקן שלוקח כדור, מנסה להעביר את כולם, בסוף מאבד את הכוח ולא נותן גול, וכולם בליים להרוג אותו. לעומת זאת, אם שחקן מקבל במקום הנכון, את הכדור הנכון, כי מישהו מסר לו, ואז אתה רואה ניצוצות כמו של נעימר, אתה יודע שיש שם יצירתיות ומבנה. אותו דבר על חוש הומור. למשל, קח את דן אייבינדר. דן אייבינדר, אני מכיר אותו משהו ילד. ודן אייבינדר, שימו לב, הוא מתבטא מאוד כזה מסודר, למה? הוא נחווה מהתקשורת, הוא מאוד מאוד זהיר.
הוא גם ממשפחה כזאת של
בחור אינטליגנט, כן. אבל בחדר הלבשה, חבר'ה. הוא מצחיק, והוא מאחד, והוא שמח. תוסיף לזה את כל החבר'ה שם, כל אחד זורק מילה, יש שם הרמוניה, זה שם סטנדאפ. כן. זה מדהים להיות בתוך מקום כזה, בעיקר בהצלחה.
דווקא יותר מעניין אותי לשמוע שיש איזה זוג שחקנים שלא מסתדר. מה עושים עם זה?
אז אתה יודע, קודם כל זה טבעי.
אז שזה לא שאל על כוחן, כי זה שני חבר'ה לא כוכבים.
מי?
שני חבר'ה שהם לא הכי כוכבים.
קודם כל אוחנה היה בחדר לבד. אין דבר כזה לא להסתדר עם אלי אוחנה. זה לא
תסתדר. לא, אבל אני אומר, שני שחקנים שהם לא הכי כוכבים, אבל אתה יודע, עצם העובדה שהם לא מסתדרים, פוגע בקבוצה.
בוודאי.
מה עושים?
אז עושים דבר כמו שעשה מוריניו. אם הוא היה משאיר למשל את רוני, שמייצג פן, אני מאמין, מנהיגותי בתוך מנצ'סטר יונייטד בגלל
טופ גול סקורר בכל הזמנים של מנצ'סטר.
יפה, יפה. אז אם אתה משאיר בחור כזה בחדר הלבשה, שימו לב מקרה יוסי בניון. אם אתה לא מבדל אותו ונותן לו באמת כאילו את המקום שלו, הוא יכול להפוך להיות הרסני, לא בגלל שהוא רוצה להיות הרסני, אלא מכיוון שהוא נושא איתו אגו גדול, הוא נושא איתו עבר מאוד מאוד מסוים, ואם את זה אתה צריך לדעת, איך אומרים לשחרר. ומוריניו יודע לעשות את זה. ואז מה הוא עושה? הוא מייצר מנהיגות חדשה. הוא
זה, זה לתת
בגלל זה משחרר.
הוא משחרר.
הקלישה זה לתת ל-X את הקבוצה. אז באמת יש X כזה שאתה נותן לו את הקבוצה, או שאתה לא. נותן ל-X'ים, ל-Y'ים?
איך מאוד, מאוד, מאוד מאוד תלוי. לפעמים גם אין לך, לפעמים המאמן עצמו הוא ה-X, הוא ה-Alpha-Man, הוא זה שממנו נובעים. למשל, אני הרגשתי שפפה גוורדיולה הוא המנהיג בקבוצה. בגדול. תגידו לי, אתם, בזמן, בטיקי טאקה, מה, צ'אבי הייתה לו כזאת, מעבר לעובדה שהוא שחקן עם יומנות מטורפת, ואני אסתם עם יומנות מטורפת, וכולם, גם מסי, לא הרגשתי מעולם שיש שם דמות כמו איבראימוביץ', שימו לב, כשאיבראימוביץ' היה עם פפה גוורדיולה, זה לא הלך.
כן.
מישהו הלך הביתה. כי הוא הפיל עליו בחדר הלבשה.
אתה חושב שזו הסיבה שזלטן עזב עכשיו את מנצ'סטר?
יכול להיות. אני מדבר, זלטן כבר מעבר לשיא.
ועדיין, עונה לא רע בכלל במנצ'סטר.
ברור, כי הוא שחקן גדול, אבל הכוכב בסדר גודל כמו שלו, יכול לעשות למאמנים, יכול לעשות לחדר הלבשה גם מקום, אם הוא לא אלפא מן שם בוודאות, והמאמן, יכול להיות שהמאמן בקליבר של פפה גוורדיולה, זה היה המפגש, המפגש האלים שם, שזה לא הולך ביחד, ושם המאמן, ופה הכוח של מועדון, נותן כוח לאחד כמו פפה גוורדיולה, להגיד לשחקן זה ביי ביי. אצלנו זה לא עובד ככה.
כן, במנצ'סטר, בקה מלך באותו צורה.
שימו לב, מה?
כשאתה... אני לא חושב ש...
אני חושב שבקן פשוט מיצא את עצמו...
יכול להיות, אבל...
וגם... שני דברים.
אלכס פרגוסון...
אבל אלכס פרגוסון נשאר, שזה מעיד על הכוח של המועדון.
אוקיי, שאלה בקשר לאלכס פרגוסון. אלכס פרגוסון היה בעצם... נגיד ארסן ונגר ואלכס פרגוסון, הם המנג'רים האחרונים, אנשים ששולטים בהכל, ממה קורה בספסל, עד מה קורה בחדר הישיבות. זה היה ככה. אלכס פרגוסון אומרים שהוא היה בוחר את האנשים שמגישים את האוכל בקנטינה.
אני קראתי את הביוגרפיה של בקאם, בטח, הוא הביא אותו בגיל 15.
כן, אתה יודע, הוא היה בוחר כל מאמן וזה. היום בעצם אין לך את האפשרות הזאת, בגלל שהאימון עצמו הוא עבודה כל כך קשה, ואתה צריך להתרכז בכל כך הרבה פרטים, אתה לא יכול... להתכונן למשחק.
זה גם רמה אחרת. כן. יש אנשים, מי שהיום בוחר את האוכל בקנטינה, הוא מומחה לתזונה.
בדיוק.
והוא עושה רק את זה, ואותנים לו את הכבוד שלו.
אז זהו, אז השאלה...
החיים בעידן אחר.
השאלה, האם אתה חייב היום מנהל מקצועי, מישהו שגם יעזור בניהול המקצועי של הקבוצה, בניהול הטקטי, בהחלטות הטקטיות, הסגנוניות וכו', ולצידו מאמן... מוכשר שיעבוד רק בלנצח במשחק הבא.
זה לא רק לנצח במשחק הבא, זה לנצח ביכולת שלו לחבר, ביכולת המנהיגותית שלו את כל החוטים, שזה אומר אנשי מקצוע מסביבך, ששם אתה מגדיר להם את החזון ואומר להם לאן ללכת, ואתה זה שקובע, איך אומרים, מטרות ויעדים, אבל אתה קשוב לפתיחות של אותם מומחים, לאותם מיומנות. בעידן המהיר שלנו היום, כשכל כך הרבה דברים מול העיניים, שאנחנו עם פלאפון ועם מחשב ועם מיליון טאסקינג ומיליון משימות, אתה בעידן המודרני לא יכול לבד, אתה חלק מקבוצה, תמיד היינו חלק מקבוצה, והיום אתה חייב לדעת לחלק את איך קוראים לזה, משימות, כי שם יושב הכוח, ומי שיודע לנהל את זה, הוא זה שבסוף יגיע. אבל עוד פעם, זה תלוי גם באישיות של המאמן. אין לי ספק שפפה גוארדיולה, בהיפראקטיביות שלו, לוקח על עצמו יותר ממאמן אחר, שהיה מאפשר למישהו אחר לעשות את הוידאו. פפה גוארדיולה יושב על הוידאו של הקבוצה מהבוקר עד הערב, אבל היום יושבים בשולחן איתו אנשים. אבל הם כולם יודעים שבסוף המילה האחרונה זה פפה. אבל פפה יודע שבלי אנשים מסוימים הוא לא יכול להצליח, והוא נותן להם את המקום שלהם, כמו שאתה אומר, הוא נותן להם... ואצלנו פוחדים, חבר'ה, שאלות איתו, אצלנו, אנחנו, אמרתי לכם, לא פתוחים להמון דברים, וכשאנחנו נתחיל לייצר מקום כזה חדש, ולהבין שאנשי מקצוע ראויים צריכים להיכנס בשביל לעזור, אז גם הכדורגל שלנו ישתפר ויגדל.
אנחנו לקראת הסוף, ז'אן, ממש מעניין, אפשר לדבר עוד, באמת שאפשר לדבר עוד, אבל בוא נעשה רשימה. אנחנו מסתכלים על הקבוצות הגדולות ביותר כיום, הן גדולות בהרבה יותר מבחינה כלכלית, ויש לך באמת אליטה שולטת לחלוטין. אנחנו מדברים על ברצלונה, ריאל מדריד, ביירן מינכן, יובנטוס. זה ארבע קבוצות, אחריהן יש את הקבוצות האנגליות. כי הקבוצות האנגליות... הן מותשות מהקרבות בפרמייר ליג. יש גם סטטיסטיקות שמוכיחות את זה, ואנחנו, אני אעלה אותן בהמשך, אבל מתוך הקבוצות האלה, מה הדירוג העוצמה שלך, מבחינתך? גם כשאתה מסתכל על הקבוצה כקבוצה, כגוף אחד, וגם אינדיבידואלית. מי הכי חזק מבין הקבוצות האלה? בוא נעשה דירוג, ראשון, 1-4.
שאלה שאני אגיד לך את האמת, משהו שאני צריך, כאילו, בגדול הייתי צריך לחשוב על דבר כזה. מה... אני חושב שהקבוצות האלה, מעבר לגודל הכלכלי שלהם, הם לא סתם, כאילו, אני מאמין שאנשים הם לא סתם מצליחים בעולם הזה. זה לא רק בגלל הכסף, זה בגלל חשיבה גדולה, זה בגלל סיכונים שאתה יכול לקחת שם יותר גדולים. ו... מבחינתי, ברצלונה של פפה גוארדיולה, אני אומר, עמדה בקריטריון הזה הכי הרבה, כי היא שילבה את העוצמה של המועדון, יחד הזאת עם חדשנות.
אבל עכשיו הם רחוקים מזה, לא?
כן.
כלומר, כשאתה מסתכל על ברצלונה היום, גם מבחינה ניהולית יש שם הרבה בעיות, וגם מבחינת הסגל, זה לא, אתה יודע, זה לא הסגל העוצמתי שהיה להם בעבר.
לא. לא. למרות שעם לואיס אנריקה עדיין היו עם הצלחות, אבל נוצר שבר. אבל מכיוון שהבסיס של הקבוצות האלה, ואנחנו מדברים על אותה למסיה, אותם מקורות, עוגנים שיש להם, הם תמיד יוכלו, בגלל שיש להם מיומנויות, לעשות מה שנקרא חקירת עומק על המקום הערכי, שאיבדו, שצריכים להמציא. וכשהם ילכו לאותו קונספט בריטי שאמרת לי, ויזכרו מה מניע את עמוד השדרה שלי, ויתרכזו בבניית עמוד השדרה, וזה לאו דווקא אומר שצריך להתחיל מהשוער, תתחיל מבחינתי מהקשר, אחרי זה ילך לחלוץ, ואחרי זה תסיים בשוער. הסדר הזה לא משנה, אבל תבין שכדי למצוא את עצמך, להתחדש, אתה צריך לבוא קודם כל מהמקום הערכי השורשי. אתה רוצה פרי מסוים, אתה צריך לייצר שורש קודם כל, ועליו איזה דשן אתה שם, okay. כדי באמת להצליח.
ריאל מדריד.
ושם יש עוצמה.
אוקיי, okay, ריאל מדריד.
ביירן מינכן.
שנייה, ריאל מדריד זה הקבוצה הכי חזקה באירופה עכשיו. אז זה שהם אלופי אירופה פעמיים ברציפות. אני מדבר על מאמן שהוא אלפא, אין כן. ספק בכלל, אתה יודע. יש לך את הכוכב ענק, אבל קבוצה שלמה שעובדת ממש טוב ביחד.
נכון. וזאת קבוצה ששנה שנייה כבר, מה שנקרא, מביאה את עצמה לפסגות חדשות. תדמיין את אותו מתגרף שניצח שתי אליפויות עולם. הקטע בעניין בספורט, בכדורגל בכלל, זה שזה נשכח מהר מאוד. ואתה מוצא את עצמך מול אותו יריב, רגע, כבר ניצחת אותו, עוד פעם הוא בא. באותו רגע אתה כבר לא אלוף עולם. זה שני אלופי עולם שעומדים עוד פעם מחדש, בקרב הדמים עם אותו מוחמד עלי שלקח וזה, ובסוף גם הוא קיבל נוקאוט. זאת אומרת, אני חושב ש... בגלל זה גם אמרתי...
זה יהיה האתגר הגדול שלהם, העונה?
כן.
להגיע בעצם, לחדש את עצמם?
זה כמו בער שבע של השנה. זה על אותו קונספט שהוא... תראה, פה ברק בחר לקח סיכון ואמר, אנחנו נעבור שלב. זה משהו חדש, כאילו...
פעם ראשונה שהוא מתבטא ככה.
כן, אנחנו נעבור שלב. באיזשהו מקום אני מאוד מעריך את זה, כי זה מעיד על ביטחון עצמי, שזה דבר טוב. יחד עם זאת, הוא גם טיפה מסוכן, אבל אתה יודע מה, אני מפרגן לו. כך אנחנו יכולים לצמוח. שנתחיל לדבר בגדול, וכל עוד זה מחובר במקום מקום ערכי וידיעה שבאמת אני יודע מה יש לי. ואז, כי זה כמו שאני בא ואני אומר, אני מאמין בסופו של דבר שהערכים שלך, אוריאל, ושלי, ינצחו את ה... זה כמו מלחמת האור באופל, היא תנצח, הערכיות בסוף, תנצח. גם אם היא עומדת בקשיים מטורפים, כי יש ספר באמת של ניל נפוליון, שנקרא חשוב ויתאשר, כל האמריקאים וזה וזה וזה, לא ניכנס לזה, והוא אומר, ממש ממש על גבול הייאוש, כשאתה חושב שהצעד הבא הוא התהום, דווקא שם יושב המכרה זהב, והמצליחנים הגדולים ביותר, הם צועדים פנימה, הם קופצים לתוך המקום הזה. אז ערכים,
בייר מינכן, בייר מינכן, כמה, בוא נגיד שזה שאין להם תחרות בגרמניה, כמה זה מפריע להם בעצם להגיע לרמות הכי גבוהות באירופה? כי אין להם תחרות באירופה, בגרמניה.
ועדיין זאת ליגה מרתקת.
נכון, סליחה, אוהדי בורוסיה דורטמונד, אני מאוד אוהב אתכם והכל, אבל עדיין בסופו של דבר שאתה מחליף את דוגלס קוסטה בחמאס רודריגז,
כן.
אין מה לעשות, כאילו, אתה ברמה אחת מעל הליגה שלך.
זה כמו שלא משנה כמה תנסה לעשות את סקודה עם מנוע יותר טוב, במרצדס בסוף היא תכבוש שם את המסלול.
מרצדס, תנו לנו חסות.
מרצדס, תנו להם חסות.
כן.
ותנו לי סיבוב על המרצדס. תשמע, זאת שאלה טובה. אני לא יודע לענות לך ככה מהמותן איך לאכול את הדבר הזה שנקרא עוצמות והגודל הזה. אני רק יודע שגם אימפריות גדולות כמו רומא בסוף נעלמו מן העולם. לא שאני חושב שבאיירן ייעלמו.
רומא לא הקבוצה, רומא...
רומא...
האימפריה.
מונצ'י מנסה להחזיר אותה למקומה.
אני חושב שבעידן החדש, הקבוצות הקטנות, זה כמו תחשוב חברות ההייטק הישראליות. מי שיחשוב על... כאילו, אני חושב שהרוח האנושית יש בה כוח ועוצמה.
כאילו מישהו יחשוב אחרת.
אני חושב שיש מישהו שבסוף ייכנס לסקודה, וינצח את המרצדס. כאילו, אני אולי...
ווין דיזל.
אידיאליסט, אידיאליסט פסיכי, אבל אני מאמין יותר ברוח האנושית שמייצרת בסוף את החומר. ככה אני מאמין, וזה יכול לקחת עוד הרבה זמן, וביירן עדיין תשלוט, ואני מאוד נהנה לראות את ביירן. אבל אנחנו צריכים לשים כוח ועוצמה גם בכוח האנושי להמציא משהו חדש, שייתן שם קונטרה.
יובנטוס תזכה אי פעם בליגת האלופות?
אתה יודע, במקום הרומנטי, אני רוצה כאילו שבופון כבר די, אני רוצה להגיש לו את הגביע. אני חושב שמגיע לו, כי הבן שלי אומר לי, אבא, איך ביוטיוב, איך כותבים בופון, הוא בן 7.
הם צריכים לרדת לליגה האירופית. תגיד, יש לך יוטיובים שלך?
בקטנה, פה ושם איזה גול, אתה יודע משהו, אני אספר על עצמי סיפור.
נסכם עם הסיפור.
כן, אני... בדימוי שלי, גם הפיזי, גם לא אהבתי לראות את עצמי.
מה? באמת?
לא אהבתי לראות את עצמי בווידאו, וזה היה מכשול, כי גם לא למדתי מספיק מהווידאו. לא היה שם את המדריך הנכון שישים אותי בתוך המקום הזה. לא הקלטתי, אין לי שום הקלטות שלי, אין לי כמעט כלום, 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 שום זיכרון. וגם בנוסף לזה, גם לא באו לראות אותי, כי רק אמא שלי הייתה עם אחי. שיחקתי בשביל הרגע, אני אומר לכם, בשביל... כי המשחק הזה נתן לי חופש, שחרור, משהו שהוא מעבר למילים. לצערי אין לי יוטיובים, למרות שאתה לא מבין כמה הייתי רוצה להיות בבונדסליגה, לקבל את השוט הזה שאני יוצר על החזה, ונותן בבולה, חצי בולה, לפינה, ורואים את כל, אתה יודע, הכל באיטיות, ב-HD, את היופי החיצוני והפנימי שלי, נגלים וים במעריצים קופצים, ואני חווה אקסטזה ואושר, ואני נכנס למרצדס שלי, ואני נוסע לחברה שלי שגם אני אוהב אותה, ואני הופך להיות זה.
עם הוויז'ואל המדהים הזה, ז'אן, בוא שנייה, נעשה כיף.
לא. רגע, לפני שאנחנו עוזרים, אני רק רוצה להשאיר לדן דקה, שתיים, תספר איפה אפשר למצוא אותך, אם מישהו רוצה להיעזר בך.
בכיף. בפייסבוק.
חברים, אנחנו...
אם אתם צריכים מאמן מנטלי, מישהו שקצת ידריך אתכם.
סבבה.
אנחנו גם רוצים להודות שוב לנותן את החסות שלנו, ויספורט. אנחנו ניתן לינק לחברה, הם ייתנו לכם הנחה, אם אתם מגיעים מאיתנו, ויספורט, ויטמינים. תודה רבה חברים, תודה רבה ז'אן, תודה רבה דון.
תודה לצופים.
דון ראם.
ההצעה עדיין בתוקף.
ביי.
ביי.